הרב בן ציון מוצפי
עונה לשאלות המאזינים
על הנגלה והצפון שביהדות.
נגלה והצפון שביהדות.
מנחה אברהם גבר.
ערב טוב לכולם. כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, שלום לכם.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב. מה שלומכם?
שם החיים בורא עולם.
אולי נזכיר את בעלי החסות, אם הרב יוכל לברך אותם.
כבוד.
בחסות משפחת עליה, אנחנו מקווים שאנחנו אין פה ניקוד, לא טועים בשם הזה.
אליה.
יכול להיות. לעילוי נשמת רפאל יום טוב ויוסף בני שרה, לעילוי נשמת דניאל בן יסמינה, ולעילוי נשמת כמונה בת טיטה, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, ולהצלחת התורמים וכל אשר להם.
אמן ואמן.
תזכו למצוות כבוד הרב. אולי הרב מעוניין, עבר עלינו שבוע סוער.
מאוד קשה.
אולי הרב יכול להגיד כמה מילים.
חברי משיח, מילה אחת אני יכול להגיד. חושבים שמשיח בא בקלות, חושבים שהגאולה בא ככה בשיח הדעת, או באיזה, אמנם רבותינו אמרו שמשיח בא בשיח הדעת, אבל הסבירו שזה שיח הדעת גדול מאוד, זאת אומרת שהדעת כבר לא עובד, השכל כבר לא עובד, השם מרחם. מבית ומחוץ, מכל הצדדים, מכל הכיוונים ומכל העברים. זה מתחיל במצב הדת במדינה שיורד פלאים, החוצפה שעוברת כל גבול, שאנשים שאין להם שום זיקה ליהדות ולא מבינים מה זה יהודי, מחליטים מה זה יהודי. אנשים נוטלים על עצמם, אנשים שלא מייצגים את הציבור ולא מכירים את הציבור ולא חיים עם הציבור, מחליטים מה זה יהודי, מה זה עם ישראל. שיבואו רפורמים רשעים שהם מתחתנים בחתונה, מביאים כומר, והם יגיירו יהודים. נשמע דבר כזה? זה כמו שחתול תייצר חלב. ומה אני אגיד לך, מצב בחירה עד הסוף. ולצערנו, לא נשמע כל מחאה כמו שצריך היה להישמע, ואני לא יודע למה. אנה אנו באים? ואני אומר, גם אם אנחנו חושבים שלנו זה לא יקרה, או אנחנו כאילו מחוסנים מהסכנה הזאת, אבל עם ישראל, קודם כל, איפה האחריות כלפי כללות עם ישראל? ושנית, מה יהיה עם הילדים שלנו? כל אחד צריך להתחיל לדאוג. מה יהיה עם המשפחה שלו, הנכדים, הצאצאים, שלא יתערבו ושלא יתמעו בין אותם גויים מכל מיני אומות משונות ושונות שהרפורמים הרשעים מכניסים לתוכנו, וכל זה בהחלט מהווה סכנה גדולה. וזה תוצאה של כל המציאות הזאת שאנחנו רואים, המציאות הקשה שיש פה בארץ. רואים שצבא זה לא צבא ושמירה זה לא שמירה. אם צריך לשמור על השומרים, אז מי ישמור אם לא הקדוש ברוך הוא? והתקיים בנו הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. היום אנחנו יודעים שאין אזור בארץ שהוא מחוסן מפיגועים. פעם חשבו שזה רק ההתנחלויות, או רק איזה אזורים מסוימים. היום רואים שבכל פינה ובכל עיר, הטרור מגיע לשם, הסכנה עורבת שם. אחרי זה יש גם את הסכנה הרוחנית, ימי הפורים ממשמשים ובאים, בחס ושלום שלא תבוא הפריצות וכל מיני ערבים. אתה רואה כל מיני מודעות שונות ומשונות באזורי הערים, באזורים המרכזיים של היהדות החרדית, והכל עובר בשתיקה, עושים ערבי ליצנות. אתה רואה את העיתונות הנקראת חרדית, לצערי אני אומר את זה בכאב, לא כל העיתונות, אבל חלק ניכר ממנה, איזה מודעות פרסומת יש שם שאתה ממש משתומם. אני חושב שהם יכולים לבייש את ידיעות אחרונות ואת מעריב ואת שאר העיתונים המקולקלים. עושים את חג הפורים לחג של ליצנות ורקנות. אתה רואה זמר עם 32 נגנים, זמר עם 20 נגנים, כאילו המשיח כבר הגיע, ואתה שואל את עצמך, האם זה עיתון חרדי? אז אנה אנו באים? אתה רואה פסח, במקום לחגוג אותו בבית בחיק המשפחה עם בני הבית בליל הסדר שכולם מסובים, פעם היה ליל הסדר אז היו מחכים לראות את הסבא, לראות את הדודים והדודות, לקבל מתנות ולתת מתנות ולספר ביציאת מצרים. היום פסח זה לצאת למלון, ולך תדע מה עם הכשרות ומה עם הצניעות ומה עם הפריצות
בחוץ לארץ, מלון בחוץ,
ובחוץ לארץ ופה בארץ. בקיצור, נהיינו יהדות של אינסטנט, יהדות בין רגע, כמו הגיור הרפורמי, כך גם נראים חלילה החיים שלנו, וזה מצב מאוד מאוד עגום. זה חבל, אנחנו מדברים באירוניה, אבל לקדוש ברוך הוא יש הרבה הרבה צער ועגמת נפש מההתנהגות שלנו, וזה מצב נורא, זה מצב נורא. הגענו למצב כבר שסוף סוף צריך להתחיל ספרי יוחסין, לדעת עם מי להתחתן ועם מי לא מתחתנים. גם לפני הפסיקה של הבגץ הזה, האבסורדית של הבגץ של השבוע, המצב היה די גרוע. מי שקצת נמצא בחיים הקהילתיים של עם ישראל ומקבל שאלות ושומע על בעיות משפחה קשות מאוד, לצערנו יש היום הרבה בנים ובנות, מצד אחד אנחנו שמחים שהם חרדים ושומרים תורה ומצוות ונמצאים בתוך מוסדות חרדיים, אבל מצד שני אתה שומע באיזה בעיות משפחתיות קשות, סבוכות, של ספק ממזרות וכדומה, ישנם גם בתוך המחנה שלנו. עד שכשאתה הולך למצוא שיתוך, אתה צריך לבדוק בשבע בדיקות ובשבע עיניים עם מי ומה ומי הקרובים ומי המשפחה ומי בני הדודים והסבים והסבתות. המצב הולך ומחריף, הוא הולך ונהיה גרוע, כי יצר הרע עובד בכל הכוחות מכל הכיוונים. יוצא לסיכום, אם אנחנו מסכמים, המצב הוא קצת קשה ואפילו הרבה קשה, אבל מצד שני התורה הקדושה היא המשוחחת עלינו, היא השומרת אותנו. מי שרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה, כך אמר רבי אליעזר. ומצד שני יש לנו את דברי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אמר שבדור האחרון יהיו כל כך הרבה צרות, ולא ינצל מהצרות הללו רק מי שיעסוק בתורה. היום אנחנו רואים את זה במוחש, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. השם יהיה בעזרנו שנוכל באמת ללמוד את התורה הקדושה, ובפרט בשבת זו, שבת זכור, שנצטוונו בו על מחיית עמלק, נדע את העמלק האמיתי הנמצא בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, את היצר הרע הזה. והעמלק שמקיף אותנו, עמלק פנימי ועמלק חיצון, עמלק פיזי ועמלק רוחני, את כל סוגי העמלקים האלה למיניהם, זה אותו סרטן שהוא השטן שמעריך את זרועותיו כתמנון בעם זרועות רבות ודוחף אותם לכל עבר. ומצד אחד אנחנו יודעים שהמשיח קרוב, כי מתקיימים בנו כל הסימנים של בהקדתה למשיחה, חוצפה ישגה, אבל מצד שני צריכים הרבה 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 השגחה כדי להישרד ולהישאר יהודים, והקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת נצליח במשימה הזאת ולא נבוש ולא ניקלם מאבותינו,
בעזרת השם. כן, אז נעבור ברשות הרב למאזין,
בבקשה.
אני מבקש מכל מאזין להציג את שמו אם אפשר, שם המקום ושאלה אחת. ערב טוב.
ערב טוב לך.
מדבר לישראל מאיר, ירושלים.
כן.
קודם כל חזק וברוך על כל החיזוקים.
תודה רבה.
חזק אותנו מאוד מאוד. רציתי לשאול כבוד הרב, תוך כדי לימוד במסכת בכורות התקלתי שם בוויכוח של רבי יהושע עם סבדיה ואתונה, שבסוף אמנם הם נעבדו, דומה קצת לזכר המלך של היום. והיה לי שתי ספקות שם, אני אומר אותם ממש בקצרה. ספק ראשון, כאילו, מה הייתה התכלית של הוויכוח שלו? למה הוא הלך לשם? כי אם נאמר שהם אפיקורסים, כתוב דם, מה תשיב לאפיקורס? אבל אם הוא שואל אותך, אבל ללכת לשם, למה הוא צריך ללכת לשם? הספק השני הוא, מאחר שגם אם נאמר שהוא ראה ברוח קודשו שבסופו של דבר הם יעובדו, הרי בתמינים, ולכול, עד כמה שזכור לי, רוב הראשונים, כל הראשונים, זה יעריק בל יעבור. אם נמצא מתוך הנחה שהם מינים, אז למה, כאילו מה הייתה, היתר שהוא נכנס לשם לכולה, גם שהוא היה חכם גדול וצדיק גדול.
תראה, אין מפרש ממפרשי הש"ס והתלמוד וגם שאר המפרשים שלא התעסק בסוגיה העמוקה הזאת של סבדיה ואתונה ורבי יהושע. רבי נתן אייפשיץ העריך מאוד בכל השאלות והתשובות. רבי...
באיזה ספר?
אני כרגע לא זוכר, אבל גם בספרו אהבת יונתן על ההפטרה, אבל אני לא זוכר באיזה הפטרה גם הוא כתב. המהר"ל, הרבה מאוד המהר"ל על אותה סוגיה, מדהים בחידושי האגדות שלו, המהרש"א. רבי יוסף חיים בבן יהוידע, אתה תרווה שם את צמאונך ותראה שלמעשה רבי יהושע ייצג פה את עם ישראל, וכל הוויכוח שלו איתם היה מי יישאר בעולם אחרי בו המשיח. הלא ידוע שהנצרות טוענת שכביכול משיח כבר בא, ומפורסם הוויכוח של הרמב"ן יחד איתם. כמו שהרמב"ן מצא היתר ללכת ולהתווכח כדי להוכיח שהדת היהודית היא קיימת, כך רבי יהושע, והסיבה הייתה כיוון שסבדיה ואתונה כאילו גזרו, הם היו היוונים ואז היוונים שלטו בעולם. ובכל אופן חוכמת יוון, גם אם יוון כבר לא הייתה אלא רומא, זה בזמן רבי יהושע זה כבר רומא, אבל גם רומא ויוון הם, היה ביניהם קשר. ורבי יהושע הלך להוכיח נגד הכפירה בבחינת ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודווקא הוא החכם מכולם שהיה הגדול שבחכמי ישראל והמובהר שבהם, הוא שהלך שם לסבדיה ואתונה כדי להוכיח להם כמה הם טועים וכמה התורה שלהם, שלנו, היא התורה האמיתית הנצחית והקדושה והטהורה. אז כל למעשה, מה אני רוצה לומר, כל הוויכוח של רבי יהושע עם סבדיה ואתונה היה על הקיום הנצחי של עם ישראל ומול השקר של אומות העולם בסבדיה ואתונה. לכן כשיש צורך, אם זה גזירת מלכות ואם זה כדי להציל, אז מותר ללכת. אבל למי? השאלה היא מי. אם אחד שיודע למה להשיב לאפיקורוס, אחד שהוא הבקי והוא היודע והוא המבין והוא יכול לדעת איך לעמוד מול כל השאלות, אחד כזה מותר וגם רצוי וצריך שדווקא הוא האיש אשר אלך. לכן רבי יהושע, באותו החכם המובחר שבחכמי ישראל אז באותו דור, כמו שראינו בהרבה ויכוחים אחרים שהיו לו, אם זה עם המלך של רומי, אם זה עם יתר ההגמונים והאפיקורסים שהיו באותו דור, לכן דווקא רבי יהושע הוא היה האיש שנבחר בדבר הזה ולא מישהו אחר. כן, אז תעיין במפרשים שם ותמצא, קח לך ספר עין יעקב המלא עם כל המפרשים, עם ענף יוסף ועץ יוסף ורבי יושיע פינטו הריף מה שנקרא שם ועוד אחרים, ותראה דברים מדהימים שם בכל הוויכוח הזה של רבי יהושע עם נעשה בדבי אתונה.
זאת אומרת שהוא הולך להציל?
והסיבה הייתה, לא, לא להציל, הסיבה הייתה הלך להשמיד אותם.
זאת אומרת,
כי הסוף היה שהוא הרג את כולם.
זאת אומרת, אפילו אם זה...
הוא גרם להם מוות. הוא הלך כדי... זה כמו אותה שאלה, איך מותר להיכנס להר הבית? מותר להיכנס להר הבית לצורכי מלחמה. זאת אומרת, אם אני צריך כדי להרוג, אז אני מותר לי להיכנס או להגן. אז אותו דבר להבדיל, אלף אלפי הבדלות, גם כאן.
זאת אומרת, בפיקוח נפש מותר להיכנס אפילו לבית מינים?
תלוי למה. תלוי למה. יש שאלה לריפוי, הגמרא אומרת שאסור, בכל מתרפאים חוץ מעבודה זרה.
עבודה זרה, כן.
יש דברים שמותר, יש דברים שאסור, אבל בוא לא ניכנס לזה כרגע. זה נושא שהוא די כבד ואי אפשר לדבר עליו כך מעל גלי האתר ולשלוף מהמותן. כן. בסדר?
אנחנו מאוד מודים לכבוד הרב.
תודה גם לך.
כבוד הרב, כבוד הרב?
כן.
הרב אמר משהו, איזה משפט שעלולים לפרש אותו לא נכון ולעשות מזה עניין, כמו להיכנס להר הבית לצורך משהו. אז אולי הרב יבהיר את
להיכנס להר הבית לצורכי מלחמה, כדי להגן או כדי למגר איזה אויב שעומד שם בתוך כדי מלחמה, כמו שהיה במלחמת ששת הימים וכמו שהיה בשאר המלחמות שהיו. אז אם יש מלחמה נכנסים להר הבית פשוט.
אבל הרב יכול להכניס רעיונות בליבם של אנשים?
לא, אני לא מכניס רעיונות לאף אחד. לצורכי מלחמה, כשיש שם אויבים, אז הצבא או אותה ממשלה ששולטת אז, היא שיש לה רשות להיכנס לשם לצורכי זה. כשיש סכנה, כדי למנוע סכנה. לזה התכוונתי, לא, אין שום כוונות אחרות. אני חושב שכולם הבינו את זה טוב מאוד.
אבל להוציא ספק מליבם של...
כן, אל תדאג, תודה.
תזכו למצוות, ונעבור למאזין נוסף.
הלו.
ערב טוב.
שלום לך.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
ערב טוב.
רציתי לשאול בעניין פורים. ידוע בחווי דעת, מרן רבנו עובדיה, בחלק ה' סימן נון, מדבר על העניין של מה שנוהגים בישיבות, לעשות הצגות ושמרחם, ללעוג מרבני הישיבה וכדומה. אז שם במסקנת התשובה, הוא כתב והביא בשם שוט הריבש שאת על פי שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול, זהו דווקא בדבר שאין בו משום ביזיון, אבל ביזיונו אסור לו למחול.
כך זה גם בכיבודה בהם אותו דין.
רציתי לשאול מה ההבדל בגדר בין כבוד לבין ביזיון. עד איפה זה נקרא שזה חוסר כבוד שהוא יכול למחול?
למשל, לעמוד מפניו. הוא יכול לומר לך אני מוותר או אני מבקש שאל תעמוד מפניי. זה נקרא כבוד. אבל ביזיון לא. בוא נגיד, בוא נתפוס באותו דבר שהבאתי לך דוגמה, לעמוד מפניו. אבא אומר אני מבטר שתעמוד מפניי, אתה רשאי לא לעמוד מפניו, אבל איפה? בבית. אבל בפומבי, בבית הכנסת או בכל מקום אחר, אפילו אם הוא אומר לך אני מבטר שתעמוד מפניי, אסור לך לשמוע לו, כי אז זה כבר גדר של ביזיון. מדוע? כי הרואים רואים ואומרים, תראה את זה, אביו עובר והוא לא עומד, אז כמה הוא חצוף. כאן הוא לא רשאי, כאן זה לא מחול, כאן זה גדר של ביזיון. למה? כי מי שרואה אז הוא בז בליבו לאבא חס ושלום. אז זה גדר של ביזיון. כל דבר שכשהרואים רואים, או אפילו לא הרואים, המעשה עצמו יש בו זילותה, זלזול של כבוד, אז זה גדר של איסור. אבל ויתור על כבוד, למשל הוא הגישו צלחת של אוכל, אז אתה מגיש קודם לאבא, ואבא אומר לו, אני רוצה שאתה תאכל לפניי. אז כיוון שהוא ביקש, כבודו של אדם רצונו, הוא נותן לך את החלק בראש, או הוא נותן לך דבר ששייך לו, אז זה כבודו של אדם רצונו, בזה אמרנן כבודו של אדם רצונו. אבל דבר שהוא ביזיון, למשל, האבא יגיד לבן, תקרא לי חמור, תקרא לי טיפש, זה אסור לו לשמוע, אפילו שזה מצוות... ויבוא איזה אחד יתעקש, יגיד, רגע, יש פה מצוות כיבוד אב ואם. מה מצוות כיבוד אב ואם? מצוות כיבוד אב ואם לבזות אותו? לא. זה נקרא מידי דביזיון. תרסתי אמנם דוגמה קצת קיצונית, אבל תבין, הנה, אמרתי לך גם בעמידה. למשל, הרב חידה כותב, הגאון חידה שפטירה שלו מחר בלילה, ליל פטירת, ליל שבת זכור, אגב, הוא נפטר גם בליל שבת. הוא כותב, הרב חידה, שבבית הכנסת נוהגים בעיקר הספרדים. אז נוהגים כשהאבא עולה לתורה לעמוד. הוא אומר, האבא אומר, אני מבטר שתעמוד, ואם אתה לא תעמוד, ובאותו בית הכנסת נוהגים כן לעמוד, זאת אומרת, אחרים עומדים לאבא שלהם, ואתה לא תעמוד, יש בזה ביזיון. אבל אם הוא מתפלל במניין או באיזה קהילה, ששם לא נוהגים לעמוד כשאבא עולה לתורה. זה האמת, זה טעות שלא עומדים. אז בבית הכנסת שלא עומדים, וכולם לא עומדים, אז אתה רשאי. ואבא אומר, אני מבטר ואני מבקש שלא תעמוד, אתה רשאי לא לעמוד. אבל בבית הכנסת שנוהגים כן, אתה חייב לעמוד. הוא הדין שנוהגים לגשת לנשק ידי האב, אחרי שהוא מסיים לעלות לתורה. או הבן עצמו כשמסיים לעלות לתורה, ניגש לנשק ידי אביו. גם אם האבא אומר שלא, כיוון שבאותו קהילה או באותו בית הכנסת נוהגים שכן, אם אתה לא עושה את זה, זה נקרא ביזיון. ברור?
זאת אומרת, לפי דברי כבוד הרב, החילוק הוא בין אם הדבר הוא בפומבי לבין אם הדבר הוא ב...
לא רק בפומבי, הרי גם בצנעה, הדבר שיש בו ביזיון ממש, אז זה ודאי ביזיון, גם זה אסור. גם בצנעה.
אני שאלתי את אחד מהרמים בישיבה, לגבי הנושא הזה, כי אצלנו בישיבה, בהצגות שעושים, מחכים קצת את הרבנים, לא קצת, קצת הרבה אפילו את הרבנים, מחכים אותם. צורת התנהגות, צורת דיבור, לפעמים גם בצורה, יכול להיות בצורה קצת מעליבה. עכשיו, יכול להיות, את הראש הישיבה שאלו אותו, דיברו איתו כמה פעמים, והוא אמר בפירוש שאין לו שום בעיה עם זה, והוא מסכים, ו...
אם זה צורה מעליבה, זה אסור. אם זה רק חיקוי בלבד, וחיקוי בלבד, כשאין בזה מעליב, אין בזה בעיה. אבל אם זה כולל גם תנועות מסוימות, שכתוצאה מזה צוחקים ולועגים לו, כמו שלצערנו יש, זה בוודאי אסור. גם אם הוא אומר שהוא מוותר.
אם מבקשים ממני, נגיד, להשתתף בהצגה כזאת, אני בשום פנים ואופן לא מוכן לעשות לו תנועה ולא חיקוי. אבל רוצים שאני אשתתף בהצגה, שאני לא עושה שום דבר.
תשתתף בהצגה בצורה שלא תהיה איזה דבר שיגרם בזה ביזיון או זלזול מותר.
זה מצידי, אני מתכוון...
האמת שזה לא טוב. מה, חסר מה לעשות? אפשר לעשות הצגה מהחשברוש ומהמן, וויכוח בין חשברוש להמן ובין המן למרדכי וכל מיני דברים, לא חסר מה, לא צריך דווקא לעשות את הדברים האלה.
אני רק שואל, האם בהצגה שאני בשום פנים ואופן לא מוכן לעשות שום דבר, שחס שלום יפגע ברבנים, רק שמסביבי הבחורים שמשתתפים בהצגה יחד איתי באותה הצגה ממש,
מה אכפת לך מה שהם עושים?
אני משתתף יחד איתם בדיוק באותה הצגה.
אתה לא אחראי למה שהם עושים, אתה לא יוזם.
אפילו בצורה שאני שואל אותם שאלה והם צריכים לענות לי בצורה שכביכול פוגעת ברב. אני לא עושה את הפגיעה, הם פוגעים, אבל בעצם אני שואל אותם שאלה שהם צריכים לענות את זה.
אתה לא חייב לזה. והרב מסכים?
הרב מסכים, אבל זה דבר שיכול לפגוע, דבר שהוא מזלזל.
עדיף שלא תשתתף. תמצא לך סיבה לא להשתתף.
תודה רבה.
בהחלט שלא. ברוך תהיה.
יש כוח גדול כבוד הרב.
שם ישמריך.
חג שמח.
כל טוב.
כן, תסכול ומצוות, כבוד הרב.
כן.
שואלים מה המקור של אם יש שבעה בנים זוכים לגן עדן, ההורים.
לא ידעתי. מובא בספרים, בספרי סגולות, אבל לא ידעתי. ואם השבעה בנים לא הולכים בדרך השם, איזה גן עדן? או אם השישה בנים הולכים בדרך השם, והבן השביעי לא הולך בדרך השם, איזה גן עדן? השאלה, גן עדן, לכולם יש גן עדן בסוף. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל השאלה בדרך לגן עדן, מה קורה? עד שמגיעים לשם, ומתי מגיעים לשם? זו שאלה קשה מאוד.
כן, כבוד הרב, יש פה שאלה.
בבקשה.
איך יכול להיות שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? הרי דבר ראשון צריך היה למחוק את זכר המלך. דבר שני, האם מקבלים גרים מהמלאק?
אם באווירה של פורים עסקנן, אז מישהו אמר, כבר שזה היה בני ברק, לא מקשים קושיות על בני ברק. אבל זה תירוץ ככה של בדיחותה. הרעיון הוא, רבנו ארי אומר, גילה לנו, שכל רע בעולם לא יכול להתקיים בלי ניצוץ טוב שמקיים אותו. עכשיו, זה שהמחבלים הורגים בנו, זה מוכרח להיות מפני שיש להם חלילה חלק של קדושה שנמצא אצלם, שאנחנו על ידי מעשינו העצלניים, אני אומר את זה על עצמי, לא חלילה על אחרים, שאין אנחנו עושים מספיק כדי תורה ומצוות ומעשים טובים, כדי שאותם חלקי קדושה ששבויים אצלם יצאו מהם. כך היה אצל המן, והמהר"ל מעריך בזה מאוד. המהר"ל כותב שכל שניים שנלחמים זה בזה, יש שייכות ביניהם, חלק של אחד נמצא אצל השני, ולכן תמיד הוא מתעורר דווקא השני מגרה אותו לריב איתו. המן, הסיבה שרב עם מרדכי, מפני שמרדכי חלק אחד טוב שלא היה נמצא אצל המן. זו הסיבה שהמן רצה חלילה בראש ובראשונה להתחיל עם מרדכי. אז לכן מרדכי דווקא כן התגרה בו, ולכן זה מאיפה היתר היה למרדכי להתגרות בהמן שהוא לא קרא ולא השתחווה. יש בזה דיון ארוך בפוסקים גם על מה שמח מרדכי בזה. יש גם על פי הקבלה, כיוון שהוא היה ניצוץ יעקב אבינו והמן היה גלגולו של עשיו, ובא לתקן את מה שיעקב השתחווה לעשיו, פרטי שהוא לא התכוון להשתחוות לעשיו, אלא הוא התכוון להשתחוות לכבוד השכינה. כתוב הישתחו ארצה שבע פעמים עד גיסתו עד אחיו. מאיפה לנו שהוא הצטחווה לשכינה? שכתוב שם והוא עבר לפניהם. מי זה הוא? שכינה, הקדוש ברוך הוא עבר. ראה יעקב אבינו את הקדוש ברוך הוא, השתחווה לקדוש ברוך הוא. ועשיו השוטה הזה חשב שמשתחווה לו, ולכן הוא אומר לו, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. הוא חושב שהוא דימה אותו לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא כך. וחתם סופר אמר עוד יותר, קירות בני אלוהים, כמו שאסור להסתכל בפני השכינה, כי לא יראה אדם וחי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אסור להסתכל בפני אדם רשע. אז יעקב אומר לו, אני לא מסתכל בפניך, ואני, כי אסור להסתכל בפני אלוהים. והוא רומז לו שכמו שאסור להסתכל בפני אלוהים, אסור להסתכל בפני רשע. וזה הטיפש, חושב שהוא עושה אותו לאלוהים חלילה. אז נחזור לענייננו. לבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק בגלל שהיה בו ניצוץ קדוש, וכיוון שהיה בו ניצוץ קדוש בהמן, אז אותו ניצוץ קדוש בא ברב שמואל בר שילת, שהוא היה מבני בניו של המן, שהוא אחרי זה שאחד מבני בניו של המן התגייר ויצא ממנו רבי שמואל בר שילת. זאת אומרת, מכאן יצא כל הכוח של המן, היה מפה. לכן כתוב גם ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. הרי ידוע ששמחה לא יכולה לבוא אלא מתוך קדושה. מאיפה בא לו להמן אותה שמחה? אלא אותה שמחה באה לו מתוך אותו ניצוץ קדוש שהיה בתוכו, והיא נשמת רבי שמואל בר שילת, שאחרי זה שהוא התגייר ויצא מאותו גר, יצא רבי שמואל בר שילת, ואז אותו ניצוץ קדוש יצא משם. וזה מלמד אותם גם לגבי סנחריב, שיצאו ממנו אדר מלך ושב עשר בניו שהתגיירו, מהם יצא שמעיה ואבטליון. וכן סיסרה, כשהרגה אותו יעל, יצא ממנו רבי עקיבא, ואחרי זה ראינו שהוא לימד תורה. גם עליו נאמר מבני בניו של המן, מבני בניו של סיסרה, באותה סוגיה מוזכר גם רבי עקיבא. יוצא איפה שאיך שתמצא, מכל הצדיקים האלה, מהצדיקים האלה דווקא יצאו מאנשים רשעים בגלל הניצוץ הקדוש, כמו נירון קסר שממנו יצא אותו יצא רבי מאיר עליו השלום. התגייר נירון קסר, ככה כמו רבי גיטין אומרת, ירק והגייר ונפוק מיני רבי מאיר. אז שוב אנחנו רואים שוב איך יוצאים צדיקים, דווקא יצאו בתוך אנשים רשעים, אלה נשמות קדושות שהיו שבויים אצלם. מכוח אותה נשמה קדושה שהייתה שבויה אצלם, הם התגברו כאילו על הצדיקים. כנ"ל קורח שיצא לחלוק על משה רבנו. מראה קורח, ראה שמואל יוצא ממנו. גם כאן, לכן גם אותה הפטרה, הפטרת פרשת קורח זה הפטרת שמואל. תמיד שאתה רואה רשע אחד גדול שמתגבר על ישראל, הוא נלחם בצדיקים ונלחם בקדושים, מפני שבאותו רשע יש ניצוץ קדוש. כשתוציא את אותו ניצוץ קדוש, אותו רשע מתבטל.
תסכו למצוא את כבוד הרב.
הרב בן ציון מוצפי
עונה לשאלות המאזינים
על הנגלה והצפון שביהדות.
נגלה והצפון שביהדות.
מנחה אברהם גבר.
כן, ערב טוב. אז יש כבר פתרון, אזורי חיץ. כבוד הרב?
כן.
שמענו שכבר יש פתרון, אזורי חיץ, אמרו.
כן, שם ירחם.
טוב, נעבור למאזין.
אזורי חיץ צריך הפרדה מגויים, זה ללמד את הבגץ, אזורי חיץ. זה שהם מביאים לנו את הרפורמים, ומביאים לנו את הגויים לכאן, סוגים מסוגים שונים, זה האזורי חיץ האמיתיים.
ערב טוב למאזין.
הלו?
ערב טוב.
כן. שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
כן, יש לי שאלה. רציתי לדעת את הסיבה שבגללה מתחפשים בפורים. מאוד מעניין אותי. מתי זה התחיל?
האמת שאני לא יודע. כי אצלנו עדות המזרח לא נהגו בזה מעולם. עד לפני 50 שנה, תשאל בכל עדות המזרח, לא היה המנהג הזה קיים כלל ועיקר. זה היה בעיקר אצל בני עדות אשכנז. אצל הספרדים היה נהוג בפורים לעשות המן מסמרטוטים, כי הוא כולו סמרטוט אחד, נערות וכל מיני זבל, דמות של המן, והיו תולים אותה על עץ גבוה והיו מקים אותו. בקריאת המגילה יש, היו מביאים אותו לבית הכנסת והיו מקים, לזה יש רמז. הגאון יעבץ כותב, וחכם צבי עריב, על הפסוק, והיה עם בן הקות הרשע, והיה מסיים בה, עם מסיים במם, בן נון, המן, אותיות המן, והיה עם בן, סופי תיבות המן. מה כתוב אחרי זה? הקות הרשע. לומר לך שצריך את המן להקות. גם היה מקיים חכם צבי, כשהיה כותב, היה מנסה את הקולמוס, פעם העיתים של פעם, לא היה לנו עיתים, היה קולמוס שטובלים אותו בדיו. אז כדי לבדוק את הקולמוס ונסות אותו, צריך לכתוב איזה משהו לניסיון. היה כותב עמלק או המן ומוחק אותו. שני, לקיים מה שנאמר, מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז זה היה המנהג שהיו עושים בפורים, מנהגים שונים של הקאת עמלק, הקאת המן, ועוד כל מיני דברים כאלה. כמו שכותב הרמה, היו מציירים המן או כותבים שם המן על מקל ומקים אותו על הארץ. לקיים מחו אמחה זכר עמלק מתחת השמיים. רבי חיים פלאצ'י כותב שיש בזה סוד, מביא מעשה נורא. זה מבין שפעם בטורקיה המלך גזר שלא יקו היהודים, היו עושים כל מיני רעשים ברעשנים וכדומה. אגב, המנהג הזה קדום מאוד, עוד רבי משה אלשיך כותב אותו לפני 500 שנה, והוא אומר, הביא על זה פתגם, שומעי דבר בן המדתה טיפול עליהם אמתה. שהסיבה שאנחנו מקים, כי כששומעים שהגויים או כל מי שישמע שכל כך אנחנו עושים מהמן, עושים איזה רעש גדול, כי בגלות יש לנו אמנים כל הזמן, אז שכל אמן ואמן שקם עלינו ידע שפעם אחת היה אמן אחד וכך וכך היה סופו, ואז יפחדו מהיהודים. זו הייתה הסיבה הפשטית לכך. וכותב רבי חיים פלאצ'י, נחזור לדבריו, הוא היה בטורקיה, באזמיר, לפני כ-130-140 שנה נפטר. הוא כותב שהיה מעשה שהמלך גזר שלא יקו בשעת הזכרת המן, וגם לא יקו ברחובות סתם בארור המן וכדומה. ושאלו את הרב, והרב אמר להם להקות, שתפסו את אחד הילדים שיקה, כמובן הוא שם חומר נפץ או איזה חומרים שהם משמיעים כל רעש היום, הביאו אותו למשפט לפני המלך, ואז הרב בעצמו בא להגיד עליו סניגוריה. והרב ביקש מהמלך שמישהו יקרא אחד הילדים מגילת אסתר פסוק שמוזכר בו המן, ויקה באותה שעה כדי להוכיח שזה מועיל. כשעשה כן יצא דם מהקרקע, והמלך נבהל. והשרים כולם פתחו עיניהם ולא הבינו מה קורה פה. הוא הזכיר עוד פעם שם המן ושוב יוצא דם, ושוב עוד פעם שאל המלך מה זה הדבר. אמר לו הרב דע שהמן זה וכל ההמנים נמצאים עדיין שם בגיהנם, נידונים עד הרגע הזה ועד השעה הזאת. כל פעם שמזכירים שם המן, השם מלאכי החבלה עושים בהם נקמות, שנאמר לעשות נקמה בגויים תוכיחות בלאומים. אז אמר המלך אם ככה תקו ותקו. יוצא שלכל מנהג של ישראל יש לו שורש. עכשיו התחפושות, כנראה שזה להרבות שמחה. היו עושים כמו ורבים מעמי הארץ מתייהדים תחפושות, ורוצים לעשות זכר לבשתי וזכר להמן וזכר לחשברוש וזכר לאסתר, וגם להרבות את השמחה כדי שיהיה שמחה. ועוד מצאו כל מיני רמזים אחרים, כמו ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם מאוד. אז אבל לא להתחפש את דברים תמאים, גם לא להתחפש חלילה, כך כתוב בהלכה, איש בתחפושת של אישה ואישה בתחפושת של איש, משום האיסור שבתורה לא יהיה כזה גבר על אישה. כן,
תודה רבה כבודו.
תודה גם לך.
נזכור למצוות ונעבור למאזין נוסף. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב וברך.
רציתי לשאול האם יש עניין להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום כבר במוצאי שבת של השבוע הקודם?
לקראת שבוע הבא או לקראת שבוע או של שבוע הקודם אתה מתכוון?
לקראת השבוע הבא.
לקראת השבוע הבא. דעת הגאון מבינה ששניים מקרא ואחד תרגום מתחילים ביום ראשון, ואילו דעת, אני מביא לך כעת את הקצוות, דעת הקבלה לא כך. דעת רבנו הארי שזמנו ביום שישי דווקא, ביום שישי מעלות השחר, זה הזמן. קודם לכן אין לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי זה עיקר התיקון. והסבירו המקובלים בשמו של רבנו הארי שיש קליפה שנקראת קליפת נוגה, שהקליפה הזו היא עוטפת את הקדושה וקשה מאוד להסיר אותה. והזמן המיוחד שאנחנו מסלקים את קליפת נוגה הזאת, שהיא עוטפת גם את הנשמות שלנו, זה דווקא ביום שישי. בגלל חטאו של אדם הראשון, החטא הקדמון היה ביום השישי, שאז הוא נברא, וזה הזמן לסלק את אור הנחש. וחלק מהסילוק זה על ידי קריאת שניים מקרא. ואם תעיין טוב בבן איש חי בהלכות, בעיקר בהקדמה שלו בעניין שניים מקרא ואחד תרגום, תבין את העניין ששם הוא כותב שצריך להיות שלוש הכנות לשבת: הכנה במעשה, הכנה בדיבור והכנה במחשבה. במעשה זה קניית המאכלים והכנת התבשילים, ולכן צריך לומר לכבוד שבת קודש. בדיבור זה גם שאומרים לכבוד שבת קודש, או מדבר מה צריך לקנות לכבוד שבת, מה להכין לכבוד שבת, וגם דיבור, עיקר הדיבור זה קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. מחשבה שיחשוב כל מיני מחשבות לכבוד שבת, מחשבות קדושות, איך אני מתכונן לקבל את השבת. אלה הם שלושה מיני הכנות של מחשבה, דיבור ומעשה, שהם כנגד נפש, רוח ונשמה. עכשיו, עיקר ההכנה זה ביום שישי, שנאמר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. אמנם, גם חכמי הפשט וגם חכמי הקבלה מסכימים שההכנות מתחילות מיום רביעי, שכן שלושה ימים מכינים לשבת, שלושה ימים הם מוציאים את השבת. ראשון, שני, שלישי זה יציאה של שבת הקודמת, רביעי, חמישי, שישי זה הכנה לשבת הבאה. ורבנו הארי בפירוש בספרו שער הכוונות כותב שביום רביעי זה הכנה לקבלת הנפש, ביום חמישי הכנה לקבלת הרוח, ביום שישי הכנה לקבלת הנשמה, עד שביום שבת, בקבלת שבת, נכנסים שלושתם. וכן יש אחר כך גם כניסה של נפש רוח נשמה של יום שבת, שהם הרבה יותר גבוהים, ולכל אחד יש לו מקום שלו. בקבלת שבת ובואי קלה שבת מלכתה מקבלים נפש, ובריחו של ערבית מקבלים את הרוח, ואופרוס עלינו סוכת שלומך או סוכת שלום, זה קבלת הנשמה, זה בלילה. וביום בנשמת כל חי, באמירת שלושת המילים נשמת כל חי מקבלים את הנפש, בעמידה של שחרית בתחילת העמידה אז מקבלים את הרוח, בתפילת מוסף ואמירת איה מקום כבודו להריצו מקבלים את הנפש. אלה הם דברי רבנו הארי, והסכים איתם הגאון מבינה וכל חכמי הקבלה שבאו אחריהם. אלא מה, לגבי קריאת שניים מקרא באחד תרגום, הגאון מבינה סובר שאפשר לקרוא מיום ראשון, כיוון שבמנחה של שבת קראנו כבר את הפרשה הבאה, התחלנו את הפרשה הבאה, אז מתחיל הפרשה הבאה. אבל עדיין בשבת לא, כי שבת זה שייך עדיין לפרשה הקודמת. כשיצאה השבת, תתחיל לקרוא. בלילה לא קוראים מקרא, אז תקרא ביום ראשון. וכך היה נוהג הגאון מבינה. ולעניות דעתי, הסיבה שהגאון מבינה היה נוהג כך, אולי גם ראיתי את זה כתוב, מפני שהזמן שלו היה מאוד יקר, ולא היה לו זמן ביום שישי, היה יושב כל הזמן ועוסק בתורה. אז מה היה עושה? היה מחלק את הפרשה לשבעה חלקים, וכל יום היה קורא חלק אחד, עד שביום שישי היה משלים את החלק של שישי, עלייה שישי ועלייה שביעי, מה שמחולק בחומש. אבל לפי שיטת המקובלים לא נכון לעשות כן, אלא צריך לקרוא את כל הפרשה ביום שישי. נפקא מינה, יש אנשים שאצלם באמת זה קשה. שאל אותי פעם, יום אחד נסעתי באיזה מונית, ונהג מונית יקר מאוד, אומר לי הרב, אני לא מספיק לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, לוקח לי שעתיים, האם אני יכול להתחיל ביום ראשון? אמרתי לו, בוודאי שכן, ואתה תזכה להיות תלמידו של הגאון מווילנה, שזו הייתה השיטה שלו. אז כל יום תקרא את הקריאה של אותו יום, עד שתספיק תגיע לשבת. זה יותר טוב מכלום, בוודאי שזה יותר טוב מלא כלום. אחד שרוצה לקרוא, רק הוא שואל אותי מה יותר מהודר, אז אני אומר לו שהמהודר ביותר לקרוא ביום שישי. אבל אחד שלא יכול להספיק את הכל ביום שישי, או שהוא נכנס לשבת ואז הוא מתחיל להסתפק האם לקרוא או לא לקרוא. והרי גם כתב הבית יוסף, שלמדנו את זה מרבנו הקדוש, שאמר לבנם, ציווה את בנם, לא תאכלו לחם בשבת עד שתקראו את הפרשה, תשלימו את הפרשה עם הציבור, כלומר תקראו שניים מקרא ואחד תרגום. אז לכן רבנו הארי כותב שמי שלא הספיק לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום כי הראה לו איזה אונס, אז לפחות תשלים את זה ביום שבת בבוקר לפני סעודת שחרית. אז אחד שסעודה, שתפילת שחרית של הבוקר שלו נמשכת שעות על גבי שעות ואין לו זמן לקרוא, מתי יקרא? במנחה או במוצאי שבת שאחרי זה? אז ודאי שעדיף אחד כזה שיודע שאין לו זמן והוא לא יכול, או שהוא קורא באופן איטי יותר, להתחיל את זה מהחול. אבל בלילה לא כדאי, בלילה לא יעשה את זה, יעשה את זה בימים.
ובשבת הקודמת מזמן מנחה?
לא, כי עדיין אנחנו בשבת של אותה פרשה. למשל השבת הזאת שבת תצווה, אז מה, אני אתחיל ממנחה כיוון שקראתי כתיסה, זה הכנה לשבוע הבא, חכה שתצא שבת. אפילו הגאון מווילנה לא נהג כך. הרי הסברה הכי מקלה כאן, הכי מוקדם, זה סברת הגאון מווילנה. סברת הגאון מווילנה זה מיום ראשון ולא קודם. תודה רבה.
סגול מצוות עוד הרב?
כן.
יש פה שאלה שאדם דתי שלא מעוניין לעלות לשידור, הוא שואל האם מותר לו לערוך שידוחים בין שני יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, כאשר יודע בוודאות שלא ישמרו על הקדושה והטהרה לפני החתונה וגם אחרי.
יש בעיה עם זה, ואני, יש דברים שאני לא יכול להגיד את זה בשידור, אבל אני בכל זאת ארמוז בקצה. יש מחלוקת הלכתית בנושא הזה. זה קצת דומה לשאלה אם לרפות או לחלל שבת על מחלל שבת. היום בימינו השאלה הזאת לא רלוונטית, כי אם לא נחלל שבת על מחלל שבת, אז זה יכול לגרום שערה ויכול לגרום נקמות ויביא איבה. אבל אחד שזה לא כך, יש מחלוקת מפורסמת, דנו בזה כבר כל הפוסקים, עיין בשוט מנחת יצחק לאורך ולרוחב, וכמה וכמה חלקים שלו הוא דן בזה, ומביא את רבי עקיבא איגר, ולפני כן את שוט בניין ציון, ועוד ועוד פוסקים רבים, נדמה לי גם מלמד לאועיל גם נכנס לזה ועוד. האם מחללים שבת על מחלל שבת שהוא חולה או לא? כי כל הסיבה שאנחנו מחללים שבת זה לצורך שישמור שבת, כמו שאמרה הגמרא, חלל עליו את השבת, ושם בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבת, שבתות הרבה. ואם הוא לא שומר שבתות, אז איך מותר לחלל עליו שבת? אותה שאלה נשאל המביט, שהיה לפני 400 שנה בזמן בית יוסף, ונשאל גם הרדבז, ונשאל נדמה לי גם רבי בנימין זאב ועוד. לגבי הקראים. הרדב"ז גם נשאל. זה בעיקר באזורים שהיו עם הקראים. גם הרב גינת ורדים, רבי אברהם הלוי, רבה של מצרים, רבה של קהיר, אז הוא נשאל את השאלה הזאת. הייתה אז קהילה קראית גדולה מאוד במצרים, והיו מילדות יהודיות, האם לילד אישה קראית או לא. שם דן באורך הקינת ורדים, אם כן, אם לא, ועוד יותר, יש שרצו להגיד, טוב, הבעל הוא הרשע שכופר בתורה שבעל פה, וקיים עליו מי שכופר בתורה שבעל פה, דינו כגוי לכל דבריו. וכמו שעל גוי לא מחללים שבת, כך גם כן על אחד שלא שומר את התורה שבעל פה, לא נחלל שבת. היה מי שרצה לומר, טוב, זה הבעל הוא הרשע, אבל האישה מאשמה. אז את זה דחה הגינת ורדים שם. ועוד שאלה אחרת, אז יכול להיות שהבן שיוולד הוא יחזור בתשובה, והרמב״ם כבר כתב על אותם קראים שבני בניהם אנחנו מצווים לקרב אותם, כי הם לא אשמים שהם כמו תינוקות שנשבו. טוב, יש בזה דיון ארוך מאוד שם בהלכה, האם לחלל שבת בשבילו, לא לחלל שבת בשבילו, ומתי כן ומתי לא, ומה נקרא כן ומה נקרא לא. עכשיו, כדי להבין, אני תכף מגיע גם לתשובה, הרמב"ן, רבנו משה בר נחמני, היה רופא, כמו הרמב"ן. ופעם אחת בא אליו איזה גוי שהיה עקר, והוא ריפא אותו. הוא הצליח ללדת. רבנו יונה, שהיה בן דורו ואפילו מאותו עיר, מעיר גירונדי שבספרד, עם הרמב"ן, שלח לו איגרת, ובמכתב הוא כותב לו, עד מתי אתה מרבה זרעו של עמלק בעולם? הרי אלה גויים, אפילו שהוא לא, הוא נגיד מהאום, כמו קופי ענן, מחשמו וזכרו. אז גם אם הוא אדם נוטרלי, אז הוא סוף סוף גוי, זה זרע עמלק, מה אתה מרבה זרעו של עמלק בעולם? הפוסקים כתבו שבאמת יש מחלוקת, דעת הרמב"ן שכן, דעת רבנו יונה שלא. להבדיל אלף רפי הבדלות בין הגויים לבין היהודים. עכשיו השאלה, הדין שמסייע בידי עוברי העבירה. האנשים האלה שהם לא ישמרו דיני טהרת המשפחה, באמת יש שאלה. אבל מה? בא מישהו ואומר לי, רגע, אבל גם כעת הם לא שומרים. אז יש איסור נידה, שזה איסור דאורייתא. זה אותו דין בין נשואה, בין רווקה, כמובן לגבי בעלה. אז אותו דין יש. אבל האמת זה לא מדויק. מדוע? זה שאתה מקדש אותם גורם להם להתחתן, והקידושים יהיו קידושים גמורים, היא הופכת להיות אשת איש. ואם מחר מחרתיים היא תסרך דרכיה וחלילה וחס תלך עם מישהו אחר, אז גרמת לה מכשול יותר גדול, ויכול להיות שגם תביא לידי מצב שהיא תלד ממזרים. כי אם היא תהרה לאיש אחר שהוא לא בעלה, אז לכן הכל תלוי לפי אותו מצב. אם אלה זוג שפחות או יותר שומרים אמונים זה לזוג, אני לא יודע עד כמה היום אפשר לומר שומרים אמונים. כבר ראינו בעינינו אנשים ש-30 שנה חיו בשלום ובהרמוניה, ופתאום אחרי 30 שנה בגדו עם האיש ועם האישה. קורה הרבה, בעולם יש הכל. הכל יכול להיות בעולם. במקרה שרבותינו אמרו אין אפוטרופוס לאחריות. לכן לסיכום, להיות בעסק הזה איך שלא יהיה הוא מסובך, ואיך שלא תיגע בו, באיזה צד שלא תיגע בו יש כאן איזה בעיה. מה אתה רוצה, להציל אותם מאיסורים? לא. צעירים שומרים מצוות שבאמת יכול להיות שיש להם יצר הרע, יכול להיות שיבואו לידי תקלות לפני הנישואין, אז אדרבה ואדרבה, כמה שאנחנו נחתן אותם יותר מהר, באמת פה יהיה מצווה. למה? אחרי שהוא יהיה נשוי, הגמרא אומרת יש חזקה של קדושה, למה? יש לו פת בסלו, יש לו כבר אישה, אז הוא ישמור את עצמו פחות או יותר. וגם אם חס ושלום פה ושם ייקשלו חלילה וחס, הם מיד עושים תשובה ומיד הם זוכרים מה הם עושים. וכמו כל זוג הם רואים, יש בחיים גם כן, לא הכל הולך ורוד ולא הכל הולך מוצלח, לפעמים יש תקלות, אז הם חוזרים בתשובה והם יודעים שהעוונות שלהם גרמו את הדבר הזה. לפעמים פה ושם ילד חולה, או פה הפרנסה לא מצליחה, או פה השלום בית מופר, אז הם מיד בודקים איפה חטאנו, איפה שגינו, אז הם חוזרים בתשובה. אבל אנשים שלא שומרים מצוות ואין להם דיני טהרה, בוודאי שלא להיכנס לכל זה ולא להיות הגורם לזה, עדיף שלא.
תזכור מצוות כבוד הרב.
כן.
מי שזקוק לקבל כדורי אנטיביוטיקה במשך שבוע ימים ברציפות, איך ינהג ביום תענית אסתר?
תלוי כמה כדורים הוא צריך לקחת ובאיזה שעות. אם הוא צריך לקחת אותם רק פעמיים ביום, אז אנחנו אומרים לו להתעורר לפני עלות השחר, לקום בסביבות 4:30 לפנות בוקר ולקחת את המנה של הבוקר, ויחכה לערב. הרי השקיעה היום זה בסביבות 5:40, משהו כזה. ואגב, כאן המקום לציין שהלוחות, כל הלוחות למיניהם, עשו עוול עם הציבור, הגזימו יותר מדי ביציאת הצום. אם אנחנו מסתכלים היום, השקיעה בתענית אסתר, אם אני מסתכל רגע לפי אופק ירושלים, זה ב-5:37 דקות. אחרי 18 דקות בין השקיעה, או בוא נגיד 20 דקות עגול, ואומר 5:57, הצום יוצא. זאת אומרת 5:57 הצום יוצא. בלוח הכי הכי מוקדם כתבו 6:02 דקות, וזה לא נכון. פה סתם מצערים ומענים את האנשים. יש לוחות שכתבו יותר. אני מדבר על אופק ירושלים כרגע. בתל אביב, שאר ערים, כל אחד יסתכל בלוח שלו. אנחנו מוסיפים 20 דקות בלבד על השקיעה, ואז הצום יוצא. אין יותר, כי אנחנו פוסקים כשיטת הגאונים, וכאן, כיוון שזה דרבנן, אז אנחנו לא מחמירים כרבנו תם, אלא כשיטת הגאונים. שיטת הגאונים, שבין השמשות זה 13:30, ורק לפי אותה סברה שזה 18 דקות, שזה מהלך מיל, אז הנה עוד יותר חומרה, והוסיפו עוד את הדקה של רבי יוסי, ועוד דקה כדי לעגל על צד שאולי השעון טעות, אז מקסימום אנחנו מגיעים ב-20. אבל ריבונו של עולם, מאיפה הוסיפו עוד 5 דקות? ולמה לצער? יש נשים מעוברות, יש אנשים זקנים, יש אנשים חלשים, יש חולים. למה לצער אותם? 20 דקות מהשקיעה אפשר לאכול, נקודה. אותו הדין גם כן בתשעה באב, אותו דין גם כן ב-17 בתמוז, חוץ מיום כיפור. ביום כיפור אנחנו מחמירים מתי שיוצאת השבת, וזה אומר 35 דקות. זה עלי בעד שיטת הגאונים, ולמעשה אפילו 30 דקות, כי תוספת שבת או תוספת יום הכיפורים זה 10 דקות בלבד. לכן גם יציאת השבת שיש בלוחות, זה גם זה מוגזם. אבל לשיטת רבנו תם זה שעה וחומש, זה 72 דקות בשעות זמניות אחרי השקיעה שלנו. עכשיו נחזור לענייננו. אתה שואל אותי לגבי התענית, לגבי אנטיביוטיקה. לגבי אנטיביוטיקה, אם הוא צריך לקחת יותר מפעמיים ביום, הרופא אומר לו 3 פעמים ביום, ידוע שבאנטיביוטיקה אסור לשחק. כי אם לוקחים ומפסיקים, או לא לוקחים לפי הוראות הרופא, או לא לפי המינון, חלילה וחס יכול לבוא סיבוך יותר גרוע אחרי זה. אז במידה וצריך לקחת 3 פעמים ביום, וזה חיוני, כלומר זה איזה מצב קשה שיש איזה דלקת, אז לקחת את אותה אנטיביוטיקה עם רבע כוס מים, ולהשתדל לשתות את זה בהפסקה של 10 דקות, ואם לא, אז לשתות את זה רגיל בלי שום שינוי. זאת אומרת, לקחת אנטיביוטיקה בצורה רגילה, ואין בזה שום צורך להחמיר. כי כאן אסור זה בפרט היום בימינו, שיש השם ישמור חיידקים מאוד קשים, בעיקר מגפת השפעת שפרצה לאחרונה, בחודש האחרון, היא עשתה שמות באנשים. וזה יכול להגיע לכל מיני, אומנם לשפעת זה לא אין קשר לאנטיביוטיקה, אבל יש אנשים שסובלים מכל מיני מחלות דלקתיות או זיהומיות, שחייבים לקבל את האנטיביוטיקה. במקרה כזה אסור להימנע מנטילת הכדורים, ולא להביא ראייה מדור שעבר. דור שעבר החיידקים לא היו מפותחים כמו שהיום, ולא שנה שעברה, ולא לפני 10 שנים, כי המצב משתנה, וגם בהתאם גם הרפואה משתנה בהתאם לכך.
כן, רק שאלת אגב, כבוד הרב, נשים מעוברות חייבות להתענות?
נשים מעוברות ונשים מניקות בתענית אסתר לא צומות.
כי הרב אמר שזה גורם צער לה.
נכון, אני התכוונתי לאנשים שסובלים, או לנשים חלשות וכדומה, שהם לא פחות ממעוברות.
נכון.
מצבם קשה, כן.
תזכור למצוות, כבוד הרב. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי לשאול את הרב שני שאלות אם אפשר. שאלה ראשונה, אנחנו רואים ברבי חתונות שלפעמים מיד אחרי החופה באים אליו כל החברים והמשפחה ומבקשים לנו ברכה. והיום יש רב שכתוב ייקח את מחלת שנמחלו כל אבונותיו, אבל משום מה אנחנו רואים שאותו דבר גם אצל הקלה, ואף על פי שאין ראיה לקלה שנמחל לכל אבונותיה. אז אם זה נכון באמת שנמחל לכל אבונותיה, שזה סתם מאוד חברות וכדומה?
האמת שאני לא יודע, זה גם כן לדעתי אחד הדברים הלא נכונים לעשות את זה, כיוון שכל הסיבה שבאים לחתן זה צריך לשמח אותו. במקום לשמח אותו משגעים את החתן, והרבה פעמים אתה רואה שרוקדים סביב החתן, והחתן מסכן, לא נהנה, לא רואה בכלל את הריקודים, כי כל רגע מישהו ניגש אליו מבקש ממנו ברכה. זה דבר חדש שהתחיל בתקופה האחרונה, בזמננו לא היה הדבר הזה, לא ראינו מימינו שבאים לבקש ברכה מהחתן. להפך, הפוסקים כותבים, כך כותב חוכמת אדם, כך כתב שולחן ערוך רבנו זלמן, כך כותבים העלייה רבה ועוד, שהחתן והכלה נוהגים באותו יום, הן לפני החופה והן אחרי החופה, ללכת אצל הזקנים ואצל הרבנים ואצל החכמים והצדיקים לקבל מהם ברכות. זאת אומרת, אנחנו מברכים אותם. רק יש הרבה פוסקים שכותבים שאחת המצוות לבוא לחתונה ולהשתתף בה כדי לברך את בני הזוג ולברך את ההורים שלהם, שיזכו לראות מהם נחת ולראות מהם צאצאים וצאצאי צאצאים. אז זו הסיבה העיקרית. אז מצאו רמז ויקח את מחלת בת. במי מדובר? באחד שעשה תשובה, בחתן צדיק וירא אלוקים, בעל מידות טובות נפלא, גאון גדול בתורה, שקדן וירא שמיים, מדקדק במידות. באמת אחד כזה, כשהוא בא להתחתן והוא חוזר בתשובה ומערער תשובה בליבו, באמת זה איש גדול שאני אבוא לקבל ממנו ברכה. אבל לא כל חתן, מה פתאום? זאת ועוד, יש לנו גדולי ישראל, רבנים גדולים, לא פחות, ודאי שפי כמה וכמה אנחנו צריכים לקבל מהם ברכה מאשר מהחתן. לכן כל המקור הזה, גם אומרים בקלה, גם לפני החופה עומדות שם אנשים ומשגעות אותה וטוחנות לה את הראש, והרבה פעמים אנחנו רואים שהקלה מגיעה לחופה כשהיא מעולפת. היה איזה קידושין שאני הייתי צריך לערוך את הקידושין, ראיתי את הקלה כבר במצב של אילפון, מפני ש... די להתרגשות ולהכנות, ובטח לילה שלמה בלי שנה לפני כן. אחרי זה היא באה לחופה, אז מקיפים אותה מכל צד וחונקים לה את האוויר ולעילפון. היא מגיעה תחת החופה, בפוסקים כתוב שאם היא לא יודעת מה שנעשה איתה ומאבדת את הקשר, אין כאן קידושים. אז הרבה פעמים אני עושה כדי לדובב את הקלה או לזרוק בכוונה. תראה, הרבה חכמי ישראל זורקים איזה בדיחה תחת החופה, סיבה כדי להפיג את המתח של החתן והכלה, כדי שהם יחזרו לעצמם, כי הרבה פעמים הם מרחפים בחלל החיצון או נמצאים ברקיע השביעי. נכון שבזוהר כתוב שבשעת החופה יורדים כל השבעה רקיעים עם שבע חופות מעל ראשיהם של החתן והכלה באותה שעה, אבל השבע חופות יורדות עליהם, לא שהם עולים לרקיע. אז הרבה פעמים הם מרחפים, והסיבה היא מפני שמטרידים אותם. בעיקר זה מצוי יותר אצל אנשים, לצערנו, שהן מטרידות את הכלה. בוודאי שזה לא נכון לעשות את זה, אלא עד רבה צריך לשמור על הכלה מכל משמר, שלא תהיה מוטרדת ותגיע בצורה מרוכזת ושקטה ורגועה כמה שיותר אל תחת החופה, ותהיה רואה ושומעת ונהנית מכל רגע, כי למעשה כל החופה נעשית לכבודה של כלה. כך גם בהלכה כתוב שהוא צריך לשמח אותה. ועוד יותר, הזוהר הקדוש העריך מאוד בשבח החופה, וכתב שכל החופה נעשית לכבודה של כלה, כי השכינה שורה עליה, ביות והיא ספרה שבעה ימים והכינה את עצמה כתבעה, והיא היסוד של הבית. אז כל הברכה שרויה אצלה, והחתן מברך שבע ברכות עליה, בשבילה, והיא היא המתברכת בשם הברכות. יותר מזה, לא רק היא המתברכת, אלא השכינה הקדושה מתברכת באותה שעה בשם הברכות. ולכן אני, פעם שאלו אותנו אם להיות נוכח בשם הברכות או להיות נוכח בחופה, והחלט אמרנו שבשם הברכות להיות זה מעמד גדול מאוד, כי זה המעמד הכי נפלא שהשכינה אז מתברכת ושמחה מאוד. לכן צריך מאוד להיזהר שלא לדבר ולפטפט באותה שעה, ולהיות כל העם עומדים, כי ככה זוהר הקדוש אמר, צריכים עמה למקם בשעת החופה. זאת אומרת, צריכים לעמוד על הרגליים לכבודה של השכינה שמופיעה באותו רגע, באותם רגעים, כל משך שבע ברכות. ולכן אסור לדבר במשך השבע ברכות של החופה. צריך מאוד להיזהר. ברב חידה, עליו השלום, שהפטירה שלו מחר בלילה, כותב ששאלו איזה חכם אחד, אמרו לו בחלום, ואמרו לו שמי שמעשן תחת החופה בר מינן לא זוכה לראות באור השכינה לעתיד לבוא. סימן לדבר עשן בחופה מניין. אז צריך מאוד להיזהר בשעת החופה, להתנהג בקדושה. היום גם יש מודה חדשה, בעיקר אצל הציבור החילוני המסכן, שעושים להם שם, שמים להם כיסאות בגן של האולם בחוץ, כיסאות לבנות, וכולם יושבים. ושוב, זה חיקויים של הכנסייה. כל החיקויים הנוצריים הכניסו היום לתוך הנישואים, לתוך החתונות של היום, ועושים שם איזה במה ששם נמצאים רק החתן והכלה וההורים והרב המקדש. כי זה בדיוק בכנסייה כך נהוג. כנסייה נהוג שהכומר עומד, או אצל הרפורמים זה הכומר והרב ביחד, או הרב שהוא כומר והכומר שהוא רב, ועליו נאמר הרב את ריבנו, ואין אתה יודע עד אלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מי זה הרפורמי ומי זה הכומר, זה כבר אתה לא יודע. לצערנו זה היה בדיוק העניינה דיומה, שהשבוע הזה פסק הבגץ את פסיקתו. אמר לי תלמיד חכם אחד שזה היה 10 מתוך 11 אם אני לא טועה. אז גם כנראה שיש פה רמזים מעניינים מאוד בכל הסיפור הזה. בכל אופן, חזור לענייננו. יוצא אפוא שבשעת החופה השכינה נמצאת, אין לנו להעתיק מנהגי גויים. זה חמור מאוד, מהרם שיק כתב דברים חמורים על זה, על כל מיני מנהגי גויים שעושים בחופות, וצריך בהחלט לתת לחתן ולכלה את השקט המרגוע והשמחה שלהם, ולדעת איך לשמח אותם, ואיך שכל העניין של החתונה זה לבוא ולשמח את האדם ואת הכלה, ולא להטריד אותם בכל מיני בקשות וברכות.
תודה רבה כבוד הרב. בשביל השאלה השנייה, אומרים שכאשר מדברים על בן אדם מסוים ופתאום הוא נכנס, אז סגולה לחיים ארוכים. יש בזה עניין או שזה סתם המצאה?
יש סמך לזה, נוכל למצוא מכמה מקומות. גם בגמרא יש שסימנה מילתה, ועוד יש בספרים, יש בעין זה שלפעמים מזכירים אדם והוא בא, אז או שהדברים שאמרו הם אמת, או שיש איזו תחושה, יש איזה עניין בזה, אבל לא צריך להגזים בדבר הזה, בדברים האלה. ברוכים תהיו,
כל טוב. סגולה מצוות. ושוב אנחנו נבקש מהמאזינים היקרים לשאול שאלה אחת בלבד, כי יש תור גדול, ונשמע את המאזין הבא. ערב טוב. לא שומעים, לא שומעים אותך מאזין. אתה נשמע כמו מקנדה בערך.
לא, זה שבעה רקיעים דיברנו. אה. זה מהרקיע השמיני כעת.
שירת קצת.
כן, בבקשה. אברהם גבע, אתה שמעת אותו?
התחלתי לשמוע.
תחשוף, אני שמעתי. הבנתי שהוא שואל משהו בקשר לשמות של התנאים והאמוראים.
למה אצל התנאים לא שומעים שמות כמו אבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב?
אני אנסה להשיב עד כמה שאני יודע. יש בשאלות תשובות המבית, הוא נכנס לשאלה הזאת. תעיין בספר שם הגדולים, הרב חידה הביא את הנושא הזה באורך. קודם כל הרב חידה כתב שאין שום תנא בשם משה, והסיבה היא כי אף אחד לא רצה להיקרות, זה יומרני מדי, כאילו אני משה, מה? אנחנו משה. והאמת, ועוד טעם אחר, שכל תלמיד חכם הוא גדר של משה. כמו שראינו בגמרא, משה שפירקה אמרת. שני אמוראים מתווכחים ביניהם, ואמורא אחד מכנה את חברו בשם משה. מה פירוש? כל תלמיד חכם יש בו ניצות של משה רבינו, ובעיקר תלמיד חכם שמורה תורה לרבים. אז הוא בבחינת משה. כמו שפירש רבנו הארי, שאותו דור של תלמידיו של משה, 600 אלף איש, כולם היו חלקים של הנשמות של משה רבנו, אותו דור שיצא ממצרים. ואותם ה-600 אלף, הם 600 אלף מנהיגים שעומדים ועמדו ויעמדו לעם ישראל במהלך כל הדורות. ואומר, כל הדורות יש 600 אלף סריות, אם אפשר לקרוא לזה, של נשמות, מחרוזות של נשמות, שבכל 600 אלף כאלה עומד בראשם אחד שהוא המנהיג שלהם, והמנהיג הזה הוא תלמידו של משה רבנו. אז לכן לא ראינו תנא בשם משה, אם בגלל שזה יומרני, אם בגלל ההפך, שכל אחד הוא מכונה משה. עכשיו לגבי אברהם, כיוון שסוף סוף הוא היה היהודי הראשון בעולם, אז כיוון שהוא היהודי הראשון בעולם, לא ראינו שנקרא יצחק, ראינו יעקב, ראינו. לגבי היתר, עד כמה שזכור לי, אני לא יודע, יש צוואת רבי יהודה יחסיד, אבל אנחנו לא חוששים לה. יש צוואת רבי יהודה יחסיד שלו יקרא אדם לבניו על שם שלושת האבות. אבל ראינו הרבה שלא מקיימים את זה, ומתקיימים, ברוך השם, מצליחים. גם הספרדים, גם האשכנזים לא מקפידים בזה. ולהפך, יש הרבה שקוראים בשם האבות, ולא חוששים. אבל, סליחה?
מה עם דוד?
לא שומע.
דוד, הוא שואל על דוד.
מה עם דוד? למה אין תנא בשם דוד? האמת שלא מצאתי לזה מקור. יכול להיות שמסתם מה שכתוב באיזה ספר. הרב חידד, גם שלי זכור באותה סוגיה בספרו שם הגדולים, הוא דן יותר בשמות של משה ושמות של אברהם, וגם שמות של קודם נוח. הוא מביא איזה סברה שלא לקרוא בשמות של לפני נוח, אבל הוא מוכיח, הוא נכנס לליקוח עצום, שראינו כן, יש יפת ויש, גם בגאונים ובראשונים גם ראינו יפת וראינו שת אנוש, מהללאל ראינו גם כן ועוד. אז הוא שם נכנס, האם זה האבא של אותו תנה או הבן שלו. יש גם חנן בן אבי שלום ואדמון בן גדאי, יש עוד כמה שמות שם במשנה. קיצור, הרב חידה מעריך בזה, אבל לגבי דוד, האמת שלא ידוע לי. בהחלט אם נמצא משהו, אז אנחנו בהחלט, אם תרצה תראה את זה בספר שם הגדולים של הרב חידה, נדמה לי בעוד ח' במערכה הראשונה באלף, אצל רב אברהם גאון, הוא הראשון שנקרא בשם אברהם. שם הוא מביא שלא מצינו בתנאים שבמשנה והברייתא תנא ששמו אברהם, וגם באמוראים לא מצאנו, כי אם באמוראים מייתה תנא אברהם, ושם יצחק בתנאים אין, אבל באמוראים יש, ויש רבי יצחק נפחה. יש מחלוקת אם זה רבי יצחק שבגמרא או לא רבי יצחק. והוא הביא שם את המבית בחלק א' סימן ר' מ"ו, שלא לקרוא אדם לפני נוח, לפני תקופת נוח. אז הוא כותב שם שלא, זה לא בכלל משם, לא בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו, ונכנס לזה ויכוח גדול, מים אלעזר, עבד אברהם, איך קרא לו משה רבנו לבן שלו על שמו, ועוד ועוד. יש בזה אריכות גדולה.
ולמה לרבי ישמעאל קראו רבי ישמעאל?
אז יופי, אתה יודע שיש על זה סיפור. רבי אברהם, יש זמן לסיפור קצר.
הזמן לרשותו של הרב עד 1:30?
לא, אבל למה, זה לי מהגים. אז אני אשתדל לעשות את זה קצר. מסופר רבי נתן אייפשיץ, זה גם כן טוב לקראת פורים. נתן אייפשיץ היה מאוד שנון וחריף. כשהוא הגיע לגיל מצוות, אז כבר דיברו עליו על שידוך. לא שהתחתן מיד, אלא רצו לקשור איתו קשר כדי שלא יקדמנו אחר. היה איזה תלמיד חכם אחד גדול שרצה אותו מאוד חתן לביתו. אז היה ויכוח אם רבי נתן אייפשיץ יבוא אליו, או הוא יבוא אצל רבי יונתן, כי הוא לא מקובל שצד הקלה באים לצד החתן, אלא להפך. בסוף עשו פשרה ונפגשו באיזה עיירה באמצע, ורבי יונתן הגיע לשם, והחמיב היה אמור לבחון אותו. אז רבי יונתן אמר, תראה מה, איזה סוגיה שאני אדבר אתה תגיד לי שאני הכנתי, כי הוא היה בקיא כבר בכל השס. כתוב עליו שהגיע לגיל 11 לא היה בכל העיר תלמיד חכם שיכול ללמד אותו תלמוד, הוא היה כזה גאון. אז הוא אמר, אתה יודע מה רבי יונתן הציע, בוא נעשה דבר כזה, נקרא לאיזה ילד פה בפונדק שיגש לארון ספרים, והספר הראשון שהוא יוציא יפתח אותו, ואני צריך לומר שלוש קושיות בתירוץ אחד על שלושתם. אז טוב, הוא פתח, יצא סידור, ובסידור היה כתוב רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. אז הוא בינתיים אמר, על המקום יש שלוש קושיות כאן. א', איך קראו לו ישמעאל? זו השאלה ששאלת, לא ישמעאל היה רשע עבד עבודה זרה. שתיים, מה זה אומר? צריך לומר, אמר רבי ישמעאל, מתי אומרים רבי ישמעאל אומר? כאשר יש מחלוקת, אז רבן גמליאל אומר, ורבי אליעזר אומר כך. אבל כשרק הוא אומר, אז צריך לומר, אמר רבי ישמעאל. זה שאלה שנייה. שאלה שלישית, 13, מניינה, מי קעת להשמועין? בשביל מה צריך להגיד 13? אני אספור ונמצא 13. אלה היו השאלות של רבי נתן אשיץ, והתירוץ היה אחד. התירוץ היה בכל דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל ללמד, או ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הוא אמר כך, הגמרא אומרת שישמעאל עשה תשובה, שכן נאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. תבוא אל אבותיך בשלום, בישר אותו שתרח יעשה תשובה. תיקבר בשיבה טובה, בישר אותו שישמעאל יעשה תשובה. ואיפה ראינו שישמעאל עשה תשובה? שנאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מה פתאום יצחק לפני ישמעאל? לא ישמעאל גדול מיצחק ב-14 שנה. אלא שישמעאל עשה תשובה וכיבד את יצחק, שהוא היה תלמיד חכם, שילך לפניו בלוויה והתעסק בקבורת אביו. אז הוא אומר ככה, רבי ישמעאל, ואם תגיד איך קרא לו ישמעאל, אומר, מה זה אומר? הפסוק אומר. לכן לא אמר אמר רבי ישמעאל. אז הנה שני תירוצים. ומה זה 13? למה מניינה מה יקעת להשמועינן? בכל דבר שבא בכלל ויצא מן הכלל ללמד, ישמעאל בסוף ימיו היה בכלל, הוא היה רשע, אבל יצא מן הכלל בסוף ימיו, הוא חזר בתשובה, לא ללמד על עצמו יצא, זאת אומרת לא רק על סוף ימיו, אלא ללמד על כולו יצא, הוא עשה תשובה, אז הוא תיקן את כל מה שהוא עשה מתחילת ימיו. ולכן מותר לקרוא לאדם בשם ישמעאל. ועוד, יש מדרש מפורש, יש ששמותיהם נעים, זה מדרש נדמה לי פרשת שלח לך. ישמעאל ועשיו, שמותיהם נעים. למה ישמעאל זה שם יפה? כי זה ישמע אל, הקדוש ברוך הוא ישמע. השם שלו היה טוב, אבל המעשים שלו לא היו טובים. אלא מה? שבסוף ימר עשה תשובה, ולכן מצינו הרבה, גם תנאים וגם תלמיד החכמים שנקראו בשם ישמעאל. תודה רבה, שלום.
תזכו לנו מצוות כבוד הרב. ברשות הרב נשמע שיר, ומיד נחזור בזה. תודה.
בני שבת, בני שבת, נקבלה. כל יום שבת ביחד, קידוש עשי ביחד, שבת שבת ביחד, שבת עמים גם יחד. כל יום שבת ביחד, קידוש עשי ביחד, שבת שבת ביחד, שבת עמים גם יחד. שלום, בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני, תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה. כל יום שבת ביחד, קידוש עושים ביחד, שבת שבת ביחד, שבת אחים גם יחד. כל יום שבת ביחד, קידוש עושים ביחד, שבת שבת ביחד, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים, שבט אחים, שבט אחים גם יחד. כל יום שבת ביחד, קידוש עושים ביחד. שבת שבת ביחד, שבט אחים גם יחד. כל יום שבת ביחד, קידוש עושים ביחד. שבת שבת ביחד, שבט אחים גם יחד. ביחד קידוש עושים ביחד שבת שבת ביחד שבת אחים גם יחד כל יום שבת ביחד קידוש עושים ביחד שבת שבת ביחד שבת אחים גם יחד כל יום שבת ביחד קידוש עושים ביחד שבת שבת ביחד שבת אחים גם יחד כל יום שבת ביחד קידוש עושים ביחד שבת שבת ביחד שבת אחים גם יחד כל יום שבת ביחד קידוש עושים ביחד שבת שבת ביחד שבת אחים גם יחד כל יום שבת ביחד קידוש עושים ביחד שבת שבת ביחד שבת אחים גם יחד
כן שבת עושים ביחד כבוד הרב כבוד הרב ערב טוב איפה הרב שלנו רק רגע שיר נגמר כבוד הרב
כן
יש פה שאלה על אחד שאימו לא עלינו קיבלה 100% נכות והוא שתה משקאות חריפים כדי להפיג את צערו אשתו שראתה בכך לקחה את הילדה וברכה לו עלינו ושואלים פה כיצד להתנהג האם לערב את את המשטרה
משטרה נעמה?
לא יודע, הוא אומר שמשפחתה כאן לא דתיים לא יודע
לא הבנתי מה
הקשר של המשטרה לעניין
כן מה שצריך לעשות כדאי שיפנו לאיזה רב או מישהו שבקי בנושאים של שלום בית שינסה להבין לשמוע מה הכי טוב שאותה אישה תפנה לאיזה רב שמקובל עליה ותשיח לו את הצער שלה את הבעיה שלה יכול להיות שזה רקע קצת מתמשך שיש לזה רקע וזה לא קרה בין רגע יכול להיות וכדאי לנסות למצוא דרך של שלום בית יש אנשים שמתעסקים בזה
יש פה שאלה אחרת הציעו לבחור שידוך ושם הקלה כשם אמו של החתן הם ספרדים
כן, ככה האמת שהמקור לזה זה צבאת רבי ידעי חסיד וכבר דיברנו שצבאת רבי ידעי חסיד אנחנו לא חוששים לה ומי זה אנחנו? זה לא רק הספרדים, אלא גם האשכנזים, בהרבה דברים שרבי יהודה יחסית כתב, אנחנו לא נזהרים בזה, כי יש אומרים שהוא התכוון רק לזרעו, ויש אומרים שאפילו לזרעו לא. והמהרש"א שהיה מזרעו עצמו אמר שגם זרעו לא קיבלו. אז יש לנו כבר עדויות רבות בזה. אלא מה? כאן יש רוצים לומר שחוששים לעין הרע שאם שם החתן כשם חמיב או שם הקלה כשם חמותה יש באחרונים מובא בשם הארי ואני לא מצאתי את זה בארי שכאילו חתן בשם חמיב לא צריך להקפיד אבל קלה בשם חמותה כן צריך להקפיד ככה אומרים בשם הארי אני לא מצאתי את זה בארי בכל אופן אני חוזר ואומר יכול להיות שיש איזה כתבים שאומרים בשם הארי שהם לא תמיד מוסמכים זה מצוי הרבה לצערנו אנחנו יודעים הרבה וגם אפילו בפוסקים תמצא הרבה פעמים שהפוסקים עצמם מביאים דברים בשם הארי ואפילו המגן אברהם והבאר היטב מביאים והם לא מופיעים בכתבי הארי שלנו והסיבה היא מפני שבכתבי הארי היה זיופים גם
אז חלק מהכתבים היו מזויפים ואמרו בשם הארי דבר שלא היה, שהוא לא אמר. עכשיו נחזור לענייננו. קלה כששמה כשם חמותה, האמת שלא צריך להקפיד, אבל למעשה אנחנו מורים ש-30 יום קודם הניסויים, כיוון שלפי ההלכה שינוי השם הוא משפיע אחרי 30, עד 30 יום, מ-30 יום בערך. ה-30 יום לפני החתונה מוסיפים לקלה שם, ואת השם הנוסף הזה יכתבו בכתובה. זה כל העניין. אבל יותר מזה לא צריך לעשות, ולחשוש לא צריך, ואין מבטלים שידוך בשביל דבר כזה בשום פנים ואופן.
תזכו למצוות כבוד הרב. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול שאלה. אני מלמד ילדים בכיתה א', כיתה נמוכה, ולפעמים צריך להמחיש להם דברים, למצאת מלאכות או כל מיני דברים, לעשות להם עובדות במחשב, ציור וצביע. רציתי לשאול אם זה ביטול תורה, אם אני יושב הרבה זמן לתת להם את הדברים שהם צריכים לעשות.
זאת אומרת, אתה מתעסק איתם?
לא, מחוץ לזמן שלהם. כלומר, לתת להם, להכין את העבודה עד שהם יעשו את זה.
אתה נותן להם עבודות שהם יעשו בכיתה, בתוך זמן הלימודים?
לא, אני נותן להם את העבודות בתוך הכיתה, אבל לפני כן אני מכין ציורים או עבודות במחשב.
עם עצמך?
כן.
אתה מכין עם עצמך, כן. לפני השיעור, איפה בתוך הזמן של...
בזמן שלי, אחותי, בזמן בבית שלי.
על חשבון הזמן שלך, כן. כן. אני פשוט רוצה להבהיר את העניין. כן. אתה מכין בבית, על חשבון הזמן שלך, את העבודות ההכנה לשיעור. כן. אתה שואל, האם העבודות ההכנה האלה הם ביטול תורה לך?
כן, כי לפעמים זה...
בשום פנים ואופן זה לא נקרא ביטול תורה. תדע שכל מה שאתה מלמד את הילדים ואתה מכין את ההכנה ללימוד הילדים זה מלאכת קודש, ואתה נקרא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. במדרשים, יש הרבה מדרשים על זה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחיצה למלמדי תינוקות אצלו, מכל הצדיקים ומכל החכמים ועושי המצוות. מי הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא בעולם האמת ולעתיד לבוא? אלה שמלמדי תינוקות. וכל דבר שהוא שייך למלמדי תינוקות, תדע לך שהילד, אם לא מסבירים לו נכון, או אם הוא מדמיין לו דמיון עקום במוחו באיזה דבר, אותה תמונה נשארת לו לפעמים עד סוף חייו. כי חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לא יסור ממנה. זה שממחישים לילדים כל דבר, זה דבר מאוד חשוב. סיפר לי מורבי שהוא את מסכת שבת שלמד בילדותו בבגדד, אומר לי שכל פרק שהם למדו לקחו אותם לאותו בעל מלאכה שיראו, שלמדו על נפחות ועל ריקוע מתכות, לקחו אותם לצורף וראו את כל המלאכות ולמדו אותם במוחשיות. למדו פרק האורג, אז הוא אומר לקחו אותנו לבית אריגה בבגדד וראינו איך אורגים. הוא אמר לי, ולא תחשוב את המילים האלה, לא תחשוב שזה ביטול תורה אלא זה, ואני משמח ומודה לשם שהיו לנו מורים כאלה שלימדו אותנו, אז לקחו אותם לסיורים בחוץ אפילו. אז זה מאוד מאוד חשוב, בפרט שיש דברים שהם היום בימינו לא נמצאים. היום הילד אפילו לא יודע מה זה בעל חי, לא יודע איך נראית תרנגולת. הוא יכול לראות שפן ולחשוש שזה תרנגולת, הוא לא יודע מה זה. היה הגאון רבי יעקב עדיס עליו השלום, לוקח את בניו בחג לגן החיות להראות להם את החיות, שלימדו את סימני חיות ובהמות טהורים. היום יש בזה מצווה. וכן על זה הדרך, בחרישה, זריעה, למשל גם כן תן מלאכות. ללכת לשדה ולראות איך חורשים ואיך זורעים, או לקחת עציץ, כמו שיש עושים פינת החי, פינת הצומח, בגן או בכיתה. זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה הם חשובים, וגם על ידי זה לא מדהים נפלאות הבורא. גם הרמב״ם עליו השלום, תראה, שבהלכות יסודי התורה, כתב שנצטווינו גם כן ללמוד ענייני מהלך הכוכבים והירח והשמש וכל יתר ענייני הטבע. יש בזה גם כן עבודת הבורא. ועל זה אמר דוד המלך, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך וירח וכוכבים אשר כוננת. אני לא יודע אם זה דוד, אני כמו שזכרו לי זה לא תהילים. כן, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. זאת אומרת, אנחנו רואים את נפלאות הבורא בטבע. זה דבר מאוד מאוד חשוב. וכל העניינים, תראה, יש ספר הברית, כתב אותו, הוא היה פחות או יותר בן דורו של הגאון מוילנה, ספר הברית. זה ספר שחלקו קבלה, חלקו אמונה בתורה, וחלקו כולו טבע מדבר. אם בטבע בעלי חיים, אם בטבע הצמחים ומזג האוויר, הרים והגבעות, הימים והנהרות והדגים, וכל מיני בעלי חיים משונים, וכל הסיבה שהוא כתב את הספר כדי לחזק את האמונה בבורא. המלבים בספריו, אם זה סיפור ארצות החיים, אם זה שאר הספרים שלו, גם הפירוש שלו על הנביאים והכתובים, תעסק בזה הרבה מאוד. רבן יוסף חיים, אתה רואה כמעט בהרבה מספריו הוא נמשך הרבה למדע ולטבע ולכל התכונות הללו, כי זה משריש באדם אמונה בצורה מעשית. לכן תדע, אתה עושה מלאכה נפלאה, יקרה מאוד. אתה נותן לילדים את האמונה בקדוש ברוך הוא, וגם מטבל את זה מדי פעם כל מיני מעשיות מן ההווה, וגם זה טוב לדעת את העניינים של הטבע, טבע בעלי החיים, ולמה זה כך, ומי ברא אלה, כמו שכתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ולא צריך לפעמים לשאת למרום, מספיק להסתכל על האדמה ועל הארץ ועל הזוחלים ועל טבע בעלי החיים, ולראות וללמוד מהם הרבה חוכמה והרבה אומנות. שלמה, גם בפסוק כתוב, השם אלוהים מלפנו מבהמות הארץ, גם מעוף השמיים תחכמנו. זאת אומרת, אנחנו לומדים חוכמה מהעופות, מהבהמות, מהחיות, מכולם, מכל דבר אפשר ללמוד חוכמה. חזק וברוך, ויהיה השם איתך, שתעשה חיל גדול, ויצאו פירות טובים מהפעולות שלך.
אמן, תודה רבה.
כל טוב.
תזכו למצוות, וערב טוב למאזין הבא.
ערב טוב. רציתי שאול, כבוד הרב, אנחנו עושים ערב של הילדים, ובאנו קוסם, שהוא גם עושה כל מיני תעלולים, ובאמת אחרי שנסב הוא תשומת לבנו, זאת אומרת שיש מחמירים בנושא הזה של הקוסמות. רציתי שהרב יחבר אותנו בדיוק בנושא הזה, לדעת מה מותר, מה עשו.
לאיזה ילדים, לאיזה גדעים אלה?
הם בין 7 ל...
והאטרקציות שהקוסם עושה הם אומנותיות או שהם רק חיקויים?
על פי רוב הם חיקויים.
זאת אומרת, אפשר לעלות על הטריקים שלו או שזה קצת מתחוקם?
יש בזה תחכום. זאת אומרת, לפי מה שהוא אמר לי, יש חלק מזה שיש בהם תחכום, יש חלק שזאת אומרת שזה רק פטנט כזה שצריך
לצאת. תראה, הלכתית זה אסור, ויש עד כדי כך יש הרבה פוסקים שסוברים שזה דאורייתא, מעונן ומנחש ומחשף, וזה המאחז את העיניים. ומאחז את העיניים, רמב״ם כתב, זה בדיוק הדברים האלה, שזה נקרא אחיזת עיניים. ויש בזה בעיה. יש בזה בעיה, ולצערנו זה בזמן האחרון חדר לתחום שלנו, וחבל שזה קורה. חבל. מצד אחד יש לנו, ברוך השם, ברכה של הבעלי תשובה וכל הדברים האלה. מצד שני, זה סחף בעקבותיו גם כן דימויים מהעולם החילוני, החולני, איך שתקרא לזה. צערנו, אתה רואה את הרחובות מלאות היום מודעות וקרוזים של כל מיני אטרקציות וחיקויים וליצנות ובידור זול. לא שבאתי לזלזל באדם הזה שעושה את הדברים האלה, אבל בהחלט זה לא מקצוע טוב, לא כדאי. עכשיו, יש צד היתר, והצד הזה הוא די דחוק, ואני יודע שגם המתירים לא מסכימים עם זה לגמרי, שאם אומר בפירוש שזה אני עושה אטרקציה ואני עושה פה פטנט, והוא יגלה את הפטנט שהוא עושה, והכל רואים, או הרוב יודעים ורואים איך הוא עשה את הקונץ, אז זה לא נקרא, זה לא גדר של אחיזת עיניים. כי יש טוענים שאחיזת עיניים זה שאני חושב שבאמת הוא עושה דבר כזה, הוא שלף לי שפן מהכובע, הוציא עונה מהשרבול, או בלה את המטבע ופתאום זה ביד של מישהו אחר. אז כל מיני טריקים כאלה. אז בכל אופן תדע שלהלכה זה לא כדאי, עדיף שלא לעשות, אלא אם כן יש לך פה נזק ממוני, או שכבר סיכמתם והילדים מחכים לזה, והוא לא יעשה את הדברים המסובכים אלא התרגילים הקלים יותר. אולי, 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 אני שוב אני רוצה להיות זהיר, כי מבחינה הלכתית זה לא קל להתיר את זה. אני אפירוש לא רוצה להתיר.
רק עוד דבר בנוגע, הרב מקודם דיבר על הנושא של קריאת מקרא בלילה.
כן.
זה אסור או שזה לא כדאי?
זה לא אסור.
ולמה?
יש לנו כלל, כל דבר שבקבלה נזכר, אני לא יכול לומר שזה איסור מפורש. היות וזה לא כתוב שולחן ערוך, היות והשולחן ערוך לא אסר את זה. רבנו הארי זהיר, וגם מה שרבנו הארי מזהיר, הרבה פעמים, הוא לא מתכוון לכל העולם. הוא מתכוון לאותם קדושי עליון, יחידי סגולה, שנוהגים בכל ענייניהם כשיטת הארי. הרבה פעמים שהיינו שואלים את מורנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול שאלות שנוגעות למנהגי הקבלה, אז היה אומר, זה לא אסור, זה מותר, אבל לך, לפעמים לאנשים מסוים היה אומר, לך זה אסור, כיוון שאתה נוהג כפשיטת הקבלה וקיבלת עליך את מנהגי הקבלה, אז אתה צריך לנהוג כך. יש איזה פוסקים שכתבו שבמנהגי קבלה זה אסור לגברים ולנשים זה מותר, כיוון שנשים לא קיבלו עליהם, אבל מחילה מכבודם חלקו עליהם כבר וישיבו על דבריהם שאין הבדל בין איש לאישה בדבר הזה, ואישה נגררת אחרי בעלה בדין הזה. גם הגאון משה פיינשטיין כותב כך באגרות משה, שאישה חייבת לנהוג בכל העניינים כמו שהבעל נוהג, והיא הולכת אחרי מנהגי בעלה. לכן אסור כאן לעשות חילוקים. עכשיו לגבי סתם ענייני מנהגי קבלה, כל מנהגי הקבלה הם לא בגדר האסור והמותר, אלא זה בגדר מנהג שמי שקיבל עליו זה נהפך לו כמנהג, והוא צריך לנהוג לפי ההנהגה הזאת, ומי שלא קיבל עליו לא. ואני לא יכול להוכיח אחרים ולומר להם שזה אסור ולמנוע אותם, בוודאי שלא. הגאון חידה יש לו שאלה מפורסמת ושאלות תשובות חיים שאל בדיוק לגבי השאלה שלך לגבי מקרא בלילה. אז הוא אומר, אם אנחנו רואים מישהו שקורא, אנחנו לא מנעים אותו, אבל אם הוא ישאל אותנו, אז אנחנו נגיד לו שעדיף שילמד תורה שבעל פה. אבל לעמי הארץ או לתינוקות או לילדים וכן לנשים, בהחלט מותר לקרוא מקרא בלילה בכל שעות הלילה, גם לפני חצות וגם אחרי חצות, וזה אין הבדל. תודה רבה.
שבת שבת.
שלום מצוות. כבוד הרב?
כן.
פתחו כל לעילוי נשמת אמי, כך אומר כך אומרת המאזינה. והיא שואלת, האם צריך בתחילת כל שיעור להזכיר לעילוי נשמתה, שעצם הקמת הכולל על שמה זה מספיק?
אף פעם לא שמענו שצריך להגיד לעילוי נשמת, כמו שלדוגמה ישיבת תורת יוסף נוסדה על ידי רבי יוסף אברהם שלום, לכן קרא לה פורת יוסף. יש אומרים גם להתגבן על שם רבי יוסף חיים, שהוא יעץ להקים את אותה ישיבה קדושה שהוציאה מקרבה גדולי עולם. ואף פעם לא שמענו שלפני שלמדו אז אמרו, אנחנו לומדים לעילוי נשמת רבי יוסף אברהם שלום, שהיה המקדיש של הישיבה, ואפילו ביום פטירתו אף פעם לא הזכירו את שמו לפני הלימוד. זאת אומרת, אין צורך להזכיר, אלא עצם זה שהאדם ייסד איזה דבר, בשמיים כבר יודעים. למה אמרו בגמרא שמי שמשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה? למה? כאילו שאז המפרשים כותבים שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא שומע בלחש, אז אם אני אגיד בקול הוא ישמע, זה קטני אמנה. כאילו חזי לרחס בשמיים כדי שיקבלו את התפילה יותר בטוח, אז אני אצעק אז ישמעו. זה לא נכון, הוא שומע גם זעקה שהיא בתוך הלב. אז לכן לומר לעילוי נשמת לפני כל לימוד לא צריך, מספיק שהקדוש ברוך הוא יודע שאתה לומד, ומי שיסד את השיעור זה אותו אדם, אז בהחלט הקדוש ברוך הוא שומע והקדוש ברוך הוא יודע. הלמה זה דומה לאחד שבא ועושה השקבה, אברהם בן שרה, ואומר אברהם ברקוביץ' בן שרה, שעוד מעט יגיד גם את מספר התעודת זהות כדי שבשמיים ידעו כי יש כמה אברהם בן שרה. לא צריך להגיד את שם לא ברקוביץ' ולא בוזגלו, לא צריך להגיד את שם המשפחה, בשמיים יודעים למי הכוונה, לכן אין צורך בזה.
אז כולי מצוות כבוד הרב. כן. יש יהודי שאומר שהוא חזר בתשובה וגר ביישוב שאינו דתי, יש שם בית כנסת ביישוב סמוך שהוא בית כנסת טוב ומרוצה שם והכל טוב ויפה, אבל דעקה ביישובו שלו יש בית כנסת שמדליקים שם אור בשבת והוא לא הולך לשם, לשם בדרך כלל, אבל כשיש אירועים פותחים את הבית כנסת ואם הוא לא מגיע לשם הם נפגעים. אז הוא שואל מה יעשה.
האנשים בהיותו בבית הכנסת הם מחללים שבת בפועל בבית הכנסת או שרק הדליקו את החשמל? זה ההבדל. ההבדל, אם בשעה שהוא נוכח בבית הכנסת הם מחללים שבת שם, אסור לו להיות שם, ודאי שהוא חייב להסתלק. אבל אם הם רק הדליקו את החשמל בשבת, אז מה שהוא יכול לעשות, להיכנס בבית הכנסת הוא רשאי, אבל להנות מאור החשמל אסור לו. דוגמה, מי שחילל שבת או הדליק חשמל בשבת, או למשל קרא לגוי, אמירה לגוי היא אסורה משום שבות, אמרו לגוי להדליק אור, אסור לי להנות מאותו אור. אדם נכנס לחדר מדרגות, ואיזה יהודי לא עלינו שמחזיר אותם בתשובה, עלה במדרגות להדליק את האור, מותר לי לעלות אבל אסור לי לקרוא לאור הזה. אז להחזיק במעקה והעלה במדרגות, זאת אומרת גם במצב של חושך אני יכול לעשות את זה, אבל להנות באופן ישיר מחילול שבת אסור. זאת אומרת, זה אומר, אם הם רק הדליקו את החשמל בשבת, זה כל הסיפור, אז הוא לא יהנה מהחשמל, הוא יקרא, יתפלל בעל פה, אבל, ולא יקרא לאור הסידור, אלא אם כן יש אור יום מבלעדי החשמל, והחשמל רק מסייע, אין בזה בעיה, אז מותר לקרוא. אבל בלילה באמת יש בעיה, אסור לו לקרוא מתוך הסידור ואסור לו לעיין בשום ספר או בשום דף או בשום עניין. אבל אם הם מחללים שבת בבית הכנסת ועושים כל מיני מלאכות אחרות, בוודאי שיזך משם. או אם לדוגמה החזן עצמו מחלל שבת, או העולים לתורה מחללים שבת, אז מה עשינו? איזה מין תפילה הזאת? זו לא תפילה, מוטב שישב בביתו והתפלל ביחיד מאשר התפלל בבית כנסת כזה.
אז כולם מצוות כבוד הרב ומאזין, שלום.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום.
אני רציתי, מדבר ניר מתל אביב. אני רציתי לשאול את הרב, אנחנו נהיינו עכשיו השכנים ועד הבית של הבניין, ורציתי לדעת על איזה שהם דברים אנחנו מוסמכים מעצמנו להחליט, למרות שזה עולה כסף, ולהשתמש כמובן בקופה הכללית של הבניין, ובאיזה דברים צריכים לשאול את הדעת השכנים.
תראה, באספה הכללית של הדיירים שיהיו נוכחים בה רוב הדיירים, רוב הדיירים הסכימו או מסכימים על סמכויות מסוימות שאתם רשאים להזמין פועלים כדי לתקן או לתחזק את הבית ואת הציוד שיש בבית ששייך לכלל הדיירים, זה יש לכם סמכות ואתם לא חייבים כל דבר לזמן אספת דיירים. אבל כשיש איזה קלקול מיוחד או הוצאה שונה, למשל התקלקל איזה צינור מרכזי, שהצינור הזה הוצאה של העלות של ההחלפה שלו, לא הצינור עצמו כמו העבודה של תיקון התקלה, היא מצריכה סכום הוצאה חריגה או הוצאה שמצריכה העלאה בגביית דמי ועד הבית, זה מצריך לפני הפעולה אספת דיירים. אבל מקרה חירום שקרה בבניין ואתה חייב להזעיק מיד SOS אינסטלטור, יש הצפה או שזה קלקול במערכת החימום המרכזית או כל דבר אחר, או איזה שריפה במערכת החשמל ששייכת לבניין, זה גם אם זה מצריך הוצאה, אתה לא צריך לכנס אספת דיירים ורק אחרי אספת הדיירים נחליט מה לעשות. כמו שאמר פעם, הירושלמים היו עושים, היום אנחנו בערב פורים, אז מותר לי קצת להגיד איזה בדיחה, גם אם זה על חשבון משהו. הירושלמים היו עושים הפגנות בכיכר השבת, אני זוכר שהיינו ילדים. אז היו אומרים, אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין הבני ברקים? שהבני ברקים, כשעוברת מכונית, אז הם קודם כל רצים לרב לשאול אותו אם מותר לזרוק אבן, ואחר כך הם הולכים, אז בינתיים המכונית נוסעת, אבל בירושלים לא שואלים רב. היו מכינים אבנים מערב שבת וזורקים. לא שחלילה זה היה ככה, זה לצורך הבדיחה. כלומר, אחרי שכבר קרה קלקול, אתה תיכנס את הדיירים, מה יצא מזה? אז הכל בגדר הסביר ובגדר האפשר, אלה הם הסמכויות. זה אחד. שתיים, יש מי שאומר שכיוון שיש היום אגודה לתרבות הדיור, ואף על פי שהם לא אנשים שהם הולכים לפי דיני התורה, כיוון שהיום הבתים המשותפים, חוק בתים משותפים, הוא צמוד לתקנות של אגודה לתרבות הדיור, והיא יש לה את הסמכות לכפות את התקנות של חבר בבית, בשותף בבית, אז יש כאן דין של מנהג העיר, ומה שתופס מבחינת התקנות והחוק של אגודה לתרבות הדיור תופס בחוק בתים משותפים, לגבי היחס לגבי הגינה, היחס לגבי הגג, המקלט וכל רכוש אחר שהוא משותף לכל בני הבניין, ויש לזה מקור בהלכה. אני יודע שכך גם דעת הגאון הרב אלישיב, שכל אדם שקונה בית ודירה בבית משותף, אז כשהוא נכנס לדירה הוא נכנס על דעת שכל יתר הדברים ששייכים לכלל זה לפי מנהג המדינה. זה נקרא מנהג המדינה, מה שהחליטו רוב העיר. בכל אופן, האספה הכללית של הדיירים יכולה לשנות החלטות. זאת אומרת, יכולה האספה הכללית של הדיירים לומר תקנה זו לא נראית לנו ואנחנו רוצים לעשות כך, לדבר הזה אנחנו רוצים לשנות, לדבר הזה אנחנו מתנגדים, לדבר הזה אנחנו בעד. אבל אם האספה הכללית של הדיירים נותנת לך רשות ותחזק ולכל ההוצאות השוטפות, אז גם יש פה החלפת מנעול ופה איזה תיקון קטן, פה החלפת שימשה, אתה לא צריך לקבל רשות מאף אחד, אתה יכול לעשות את זה. ובאספה שבידי פעם מתאספת אחת לכמה חודשים או אחת לחודש, אתה מדווח על הפעולות שלך, ואתה גם מקבל סמכויות לגבי יתר הפעולות שאחר כך. רק פעולות חריגות זה רצוי לעשות אספה של הדיירים ולקבל את רשותם.
ומה קורה כשיש חילוקי דעות בין דיירים?
אז הולכים אחר הרוב. יש דברים שלא מועיל רוב, דבר שהוא קניין ורכוש, אז לפעמים אפילו אחד יכול לעכב. עם שינוי שטח, למשל לוקחים את שטח המשחקים והופכים אותו למגרש חנייה, יש מי שאומר שכאן לא מועיל רוב אלא כל אחד ביות וכל אחד יש לו חלק, אז צריך הסכמה של כולם. כאן יעשו שאלת רב.
למשל דוגמה ניקיון לפסח, יש מצדדים שאנחנו לא רוצים כי זה עולה הרבה כסף, יש אומרים לא מוכרחים לעשות.
ודאי שניקיון, זה לא רק ניקיון לפסח, זה מבחינה תברואית. הרי אם העירייה תבוא ותראה את המקום מוזנח, היא תוציא רפורט ותוציא דוח לכל אחד מהדיירים, זה פשוט. וגם מה הם יעשו עם עכברים ונחשים ושאר מזיקים? בית שהוא מוזנח והוא לא מתוחזק נכון, הרי בשביל מה יש ועד בית? זה סתם שלט, תמונה בלבד. ועד בית דואג לניקיון הבניין בכל החלקים שמאחורי הבניין מסביב, להרחיק מזיקים ולהרחיק זבל, וזה אף אחד לא יכול להתנגד. מה זאת אומרת, הם מתנגדים, הם לא יכולים להתנגד לזה.
למרות שזאת עלות גבוהה?
מה?
למרות שזאת תהיה עלות גבוהה?
תמצא את העלות הכי נמוכה, תעשה, תפנה לשלושה גורמים שונים, תיקח את ההצעה הכי נמוכה. זהו, אתה לא חייב יותר מזה. תבקש הצעות מחיר משלושה מקומות, והצעת מחיר הכי זולה, אתה תיקח אותה, בתנאי שתהיה עבודה יעילה. אבל ניקיון בהחלט שחייבים. גם מדין תורה חייבים.
אני מתכוון מעבר לניקיון שהמנקה הרגילה מנקה כל שבוע, רוצים משהו מיוחד לפסח.
מה זה משהו מיוחד?
פוליש במדרגות.
פוליש. פה יש לי כבר שאלה אחרת. זה ליפות ולצחצח ולמרק את המקום. אז תלוי אם יש צורך או אין צורך. זה צריך לשמוע חוות דעת של מישהו שנוטרלי. האם המקום צריך פוליש? לפעמים באמת הוא צריך מירוק וחידוש, לפעמים לא. על פוליש לבד, באמת לא. מה זה קשור לפסח? מה עם הרחוב? הרחוב מלא חמץ, אז אני דורך בנעליים ברחוב, אני נכנס עם הרעים. אחרי שתעשה פוליש, אחרי דקה, כל הרצפה של החצר, של הבניין, זה הפך שוב פעם להיות חמץ. הרי אין סוף לפירורי החמץ. אז מה, לא נלך עם הנעליים? זה לא עד כדי כך. אני חושב שפוליש זה דבר בהחלט מוגזם. צביעת הקירות או החזקת המעקה והצביעה שלו, אם באמת הצבע ירד או דהה, אז זה כן. אבל דברים נוספים, אני חושב שהם צודקים הדיירים שמתנגדים.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, כל טוב.
סכום מצוות, ומה זה נוסף?
שלום הרב.
כן. הלו?
שלום.
שלום.
שלום. רציתי לשאול לגבי בקשה באמירת תהילים בשבת, להצלחה ולרפואה.
יש בעיה של שאלת צרכה בשבת, תדע. בקשה לרפואה בשבת, יש בעיה, תראה בסימן רפח, ראש בחט, שולחן ערוך והביא זה הרמה וגם המשנה ברורה שם במקום. אם זה חולה שיש בו סכנה, אז זה דין של מטרעים בשבת, כמו על יולדת שיושבת על המשבר, אישה הלכה ללדת, מותר לקרוא בשבילה תהילים, מותר לצעוק, מותר להתפלל ולבקש ולהזכיר אותה ולרבות עליה בתחנונים. וכן עיר שיקיפו הגויים, או למשל היום בימינו, מצווה וחובה לומר אבינו מלכנו כל פעם בפתיחת ההיכל. אנחנו ישנים ורדומים, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה יום יומית, כל רגע וכל שעה יש לנו מלחמה עם אויבים מבית ומחוץ. אז חייבים להתריע, ואפילו בשבת מתריעים. וכן ספינה מתערפת בים, כל זה נזכר בגמרא, והרמב״ם מביא את זה להלכה, וכך נפסק בשולחן ערוך. הוא עדיין חולה, חולה שיש בו סכנה, שהוא חולה במחלק שהמחלה הזאת מסוכנת, אנחנו מבקשים ומתפללים ומבקשים ומתחננים בשבילו בשבת. אבל חולה שאין בו סכנה או יש לו איזה מיחוש, אז אין להזכיר אותו. עכשיו גם כאן התהילים הזה, אתה קורא תהילים ואחרי זה אתה אומר את התפילה, אז אותה תפילה שנוהגים לומר בחול אין לומר אותה בשבת. לכן תראה שרבינו יוסף חיים בספרו לשון חכמים כתב נוסח יהי רצון אחר, והסיבה היא כיוון שהיו אומרים את התהילים הזה בראש השנה, בראש השנה זה יום טוב, אז יש את התפילה המפורסמת שאומרים בתהילים קודם ואחרי של הרב חידה, שרב חידה חיבר, אבל הוא חיבר את זה לימי החול, הוא לא חיבר את זה לשבת, הביא את זה בספרו יוסף תהילות של, על התהילים, משם העתיקו את זה. בא רבנו יוסף חי וכתב נוסח תפילה מיוחדת גם בשביל שבת. אז יוצא שלשבת אסור שאלת צרכה. מה כן? גם אם חולה שיש בו סכנה אין לומר את כל הבקשה, אלא יאמר רק את אותו נוסח, יאמר שיהי רצון מלפניך תשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל ובכל עם לחולי פלוני אלמוני, ויסיים בשבת היא מלזעוק וכפואתו קרובה לבוא, ואם זה יום טוב יאמר יום טוב היא מלזעוק וכפואתו קרובה לבוא. ברור?
כן.
הכל טוב.
יש
עוד מאזין על הקו?
אנחנו מאזין, תסלח לי, תשמור את זה לשבוע הבא, בסדר? תודה רבה. כבוד הרב, בהקשר לבקשת צרכים בשבת, יש פה שאלה לגבי האם מותר להתפלל על שידוך בשבת.
בהחלט כן. בהיות ושידוך זה לדעתי לא פחות מחולה שיש בו סכנה, מכמה סיבות. האחת, שהגמרא אומרת שלא קם בתחיית המתים משלא נושא אישה. והשני, שאיפה עם העוונות של יצר הרע שהוא נמצא לבד. והשלישי, הקדוש ברוך הוא אומר עליו אחרי גיל 20 טיפחנה עצמותיו, ועוד הוא לא קיים מצווה. וכיוון שזה גם צורכי מצווה, ובצורכי מצווה בשבת ראינו שכן, ועוד יותר ראינו שהגמרא אומרת שמשטחין על התינוקות לשדחם בשבת, זאת אומרת מוצאים שידוך לילד בשבת, ואפילו שבשידוך הזה פוסקים כמה כסף אתה מביא, מדברים כסף, פשוט מדברים מני, יענו כמה כסף אתה נותן בשבת, כן? למה זה צורכי מצווה? וכן, לא עלינו יתום שמתחתן וצריכים להוציא הוצאות, אז היו עומדים בשבת ואומרים, שמע, מי מקרר עולה כך וכך? מי מקבל עליו מקרר? מיטות, שתי מיטות עולות כך וכך? מי משלם? וככה היו, אז זה סומכים גם היום שמוכרים עליות בשבת. איך מוכרים? כל המצוות, כיוון שזה צורכי מצווה. חפציך אסורים, אם יצא חפציך ודבר דבר, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים. שידוך בהחלט זה מצווה הכי גדולה, ולדעתי זה יותר מחולה, בפרט בדור שלנו, גם להציל אותו מיצר הרע ולמצוא, כי אנחנו יודעים כמה הורים מסכנים שאין להם, שהילדים שלהם לא מתחתנים. איזה צער, תדע, אין כללה קשה מזו. אני יודע מה זה הורים, אני פוגש
מסכנים, יש להם לפעמים כמה ילדים בבית, כבר עברו את הגיל 30 ויש כאלה עברו את גיל 40 והם נשארים, אין להם להורים האלה לא יום ולא לילה, אין להם מנוחה, אין להם שום שקט ושלווה. דבר כזה זה יותר קשה מחולה במינה, לכן על דבר כזה בוודאי ובוודאי שמותר לזעוק על זה בשבת ולבקש מהקדוש ברוך הוא.
סיכום למצוות, מצוות כבוד הרב, עברנו, אולי לסיכום, עברנו שבוע קשה לפנינו, שבת זכור, תענית אסתר, ימי הפורים.
Okay.
אם הרב יוכל להסביר את הסגולתם המיוחדת של הימים הקרובים עלינו לטובה.
אני אזכיר רק מה שכתבו בספרים הקדושים, שקודם כל שבת זכור על ידי קריאת זכור, אז מוחים את עמלק, והעמלק הפנימי, כמו שאמרתי, הוא ממילא גם העמלק החיצוני גם כן מתבטל ומסתלק והולך לו. זה לגבי פרשת זכור על רגל אחת. לגבי תענית אסתר, בספרים הקדושים כתוב שכאשר אנחנו צמים ביום הזה ומרבים באותו יום בסליחות, הרי יש סליחות מיוחדות לתענית אסתר שמוספסות בסידורים שאומרים את זה בתפילת שחרית, אז נשמות מרדכי ואסתר עומדים בשמיים ומבקשים עלינו רחמים. ביום פורים קריאת המגילה, שאר המצוות, בכל מקרה ובכל מצב אנחנו חייבים להיות שמחים, חייבים להיות עובדים את השם בשמחה ובאהבה, נקיים את המצוות, אם זה זכר למעצית השקל שזה כשמונה שקלים, יש אומרים עשרה, כל המרבה מוסיף מוסיפים לו, זכר למעצית השקל. נשים פטורות, אבל נוהגות גם כן לתת, יש אלה שנוהגות, אלה שנותנות יש להם מצווה, את זה ישתדלו לתת לפני, יזהרו לתת לפני קריאת המגילה. לכן יש הרבה בתי כנסת שנוהג חזן לפני קריאת המגילה בלילה להכריז, מי שעדיין לא נתן זכר למחצית השקל ייתן עכשיו, ואחרי זה קוראים את המגילה בלילה. ביום חייבים לקרות שנית, יש הרבה שטועים וחושבים שכיוון שקראתי בלילה ויש שם ברכת שהחיינו אז אני פתוח כבר מקריאת המגילה, וזה טעות. מחורת ביום יש כמה בסדר של המצוות, מצוות צריכות להיעשות בחתחילה, זה לא מעכב, אבל מצווה מן המובחר לעשות אותם לפי סדר ויש טעם על פי הקבלה. קריאת המגילה זו המצווה הראשונה שיש לעשות ביום פורים, אחריה מתנות לאביונים, זה הסדר. אחרי קריאת המגילה שיעשה מתנות לאביונים, כמו שהגמרא אמרה שהעניים עיניהם נשואות על קריאת המגילה, שמיד אחרי קריאת המגילה הם באים פושטים יד, לכן השתדל לתת את המתנות לאביונים מיד אחרי קריאת המגילה. אחרי שנתן מתנות לאביונים השתדל לתת את משלוח מנות. משלוח מנות יתקיים שתיים, וגם לא טוב להרבות במנות, היום לצערנו מוציאים הון רב על משלוח מנות, כל מיני סלסלות מפוארות, ויש כאלה שיום פורים הופך להם ליום של צער בגלות וטלטול. סיגלי ערפת, למה אנחנו נגלה? ואז כל היום מסתובב סובו ציון והקיפוה, עושה שבע הקפות של יריחו והולך לבית זה ולבית זה ולבית זה, ואחר כך הוא בא הביתה, אין לו כוח ואין לו זמן לשמוח עם בני ביתו, או שולח את הילדים, מענה אותם סתם, משלח מנות לזה, משלח מנות לזה, ומאבדים את כל היום, וחבל. צריך לעשות רק מה שהכרח וחיוב, ולא להרבות יותר מדי. גם יש כאלה, המצוות משלח מנות עיקרה לעניים, אלה שאין להם לשמוח, לתת להם, זה מצווה גדולה. אבל יש כאלה מסכנים, יש כאלה, אחד אמר לי פעם, שהוא קיבל 150 משלח מנות, והכל עמד בשורה עד שהיה כבר הבית מלא, עד שעמד עד הרחוב הגיע התור של המשלוח מנות. של מה יש צורך בכל זה? ואחר כך כל זה הולך נזרק והולך לחינם. לכן ודאי מצווה יותר לשמח עניים, זה הרבה יותר טוב. עכשיו אחרי משלוח מנות סעודת פורים. סעודת פורים צריך לעשות אותה לכתחילה בבשר, וחייבים לשתות יין ואפילו מעט, לא חייב להשתכר. עיקר מצוות פורים זה לשתות יין קצת יותר מהרגילו, כמו שפסק הרמב״ם בענן קיים מלן כך, ולא לצאת מדעתו ולצאת מכלה ולעשות דברים שאינם הגונים. עכשיו זה הסדר, זה סוטת פורים, לפי הקבלה, עדיף לעשותה קודם חצות היום. זאת אומרת, השתדל ב-11:30, לא יאוחר להתחיל את סעודת פורים, זה על פי הקבלה. ואז, שתי מעט יין, וישן כמו חצי שעה, כמו שכתב הרמב״ם, אז לסיים אותה, נגיד, אם הוא יתחיל ב-11, אז יכול לסיים אותה כבר בשעה אחת, שעתיים כבר מספיק, וישן לו איזה חצי שעה או שעה, ויקום בשתיים, בשלוש, ילך, יתפלל מנחה, ויש לו עוד יום ארוך לפניו, יושב ויעסוק בתורה במשך היום הזה, כמו שכתב הרב חידה בספרו לב דוד, שזה יום מיוחד לעסוק בו בתורה ביום הזה, כיוון שהרבה לא לומדים תורה, ושתיים, כיוון שעיקר מחיית עמלק היא על ידי עסק התורה. לכן זה הדבר העיקרי. יש כאלה שנוהגים לעשות השמחה אחר הצהריים ועושים את זה ברוב עם, גם הם תבוא עליהם ברכה אשריהם ישראל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והעיקר שהשם יקבל את מעשינו ותפילתנו ברצון. חזקו ואמצו, שיהיה לכל עם ישראל פורים שמח.
אמן.
ויעבור עלינו, יעבור עלינו ימי הפורים בדיצה ובצהלה. אמן. והעיקר בקדושה ובטהרה, שלא יסתובבו ולא ישתתו ברחובות, וישמרו את בני הנוער שלא יתחברו עם כל מיני נערי שוליים, ובעיקר ובעיקר מכל אותם חינגות ומכל מיני כינוסים ומכל מיני הצגות ותיאטראות וקרקסאות, שזה כמו הגויים לצערנו, מביאים לנו איזה חקיינים, מביאים לנו איזה, אתה רואה את השכונות החרדיות מחוסות כל מיני כרזות משונות, כאילו בפורים הפכנו להיות חילוניים. זה חמור וגרוע מאוד שהמון המון בני נוער ובנות נוער התקלקלו בפורים. לכן צריך השגחה, זה הפיקדון הכי יקר שיש לנו עד הילדים. צריך לשמור עליהם, כי המן הרשע ידע, כמו שהגמרא אומרת, אמר בהם אני מתחיל את החידה. אז לכן צריך לשמור על הילדים מכל משמר, ועיקר השמחה בפורים זה יחד עם הילדים, לשמוח איתם, לשוחח איתם, לשיר איתם, לרקוד איתם בבית, לשבור קצת את המחיצות, וביחד בתוך הבית כל אחד ישמח, זו השמחה